לבמה, שהוא מאפשר לנו בהקשר הזה של השיתוף פעולה עם ארגון אקטיביזם יהודי. אז תודה רבה קונספיל על הבמה, על ההצעה, על ההזדמנות. השיעור היום יעסוק בחנוכה, דברי ימי ישראל על רקע מלחמה דתית ולאומית. השיעור לעילוי נשמת מיכל הדר, זיכרונה לברכה. לפני שנתחיל, כמה מילים על אקטיביזם יהודי, ממש בקצרה. אקטיביזם יהודי זה בעצם ארגון, כמו שאפשר לראות גם בלוגו שהדפסתי, ארגון וולונטרי להגברת הזהות היהודית ברשתות החברתיות. אנחנו בעצם קבוצה של רבנים שמשתפים פעולה עם כל מיני גופים, ארגונים, אנשים שהם פעילים ברשתות החברתיות, וסדר היום שלו הוא סדר יום יהודי. אנחנו משתפים פעולה במקורות, אסטרטגיות, יוזמות, רעיונות. אז אני אומר שוב תודה לשיתוף פעולה הזה עם קונספיל. אז השידור היום יעסוק בדברי ימי ישראל על רקע מלחמה דתית ולאומית, ואנחנו נחלק את זה בעצם לשלושה נושאים. הנושא הראשון הוא הסיבה לחג חנוכה. הנושא השני, או פרק שני, זה בעצם הגזרות שהיוונים גזרו על היהודים. והנושא השלישי, מושג מאוד נפוץ, מאוד מדובר, אבל צריך קצת לשים לב אליו, התייוונות. אז אני חוזר שוב, פרק א', הסיבות לחג החנוכה, פרק ב', גזרות היוונים על היהודים, פרק שלישי, התייוונות. נתחיל. בפרק הראשון אמרנו הסיבה לחג חנוכה, אז יש לנו בדבר הזה התייחסות מאוד מעניינת של חז"ל בתלמוד הבבלי, מסכת שבת, דף כ"א, כולם מכירים, אבל כשמסדרים את הדברים אז אפשר לראות תמונה קצת יותר שלמה. אני פשוט קורא לכם מתוך תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כ"א עמוד א', כשנכנסו היוונים להיכל טימאו כל השמנים, וכשגברה יד בית חשמונאי ומצחום, בדקו ולא מצאו אל הפח אחד של שמן, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא כדי להדליק יום אחד, ונעשה נס, והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה הבאה קבעום יום טוב בהלל והודאה. אז המקור הזה, מקור במסכת שבת, בתלמוד הבבלי, מספר את מה שכולנו מכירים, שהיה נס, שהשמן שהספיק ל, היה אמור להספיק ליום אחד, הספיק ל8 ימים. אבל כל מי שמתפלל מכיר בסידור התפילה את התוספת לחנוכה, המכונה על הניסים. אני אקרא לכם, גם זה די מוכר, אבל עוד פעם, שמסדרים את זה אחד ליד השני, מקבלים תמונה קצת אחרת. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרוקן כהיום הזה, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיוערו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו את שמונת ימי חנוכה אלו, בהלל גמור והודעה. כולה, אז אם הייתי צריך לתמצת את כל הקטע התפילה הזה, שאנחנו אומרים אותו אגב 3 פעמים ביום, שחרית, מנחה, ערבית, בכל 8 ימי החנוכה, בתוך תפילת העמידה, שזה בעצם לב התפילה היהודית, תפילת העמידה, מה בעצם מסופר שם? אם הייתי צריך להגיד את זה בקיצור, יש כאן בעצם תיאור של ניצחון מלחמתי, כמובן בעזרת השם, אבל החנוכה היא על הניצחון. וכשאנחנו מסדרים את המקור הזה שגם הוא מוכר, ליד המקור השני שגם הוא מוכר, אנחנו בעצם עוצרים ואומרים, רגע, אז על מה היה החנוכה? האם זה היה על נס השמן שאנחנו מכירים, אבל אף פעם לא חשבנו על זה שיש גם את נס הניצחון במלחמה, שגם אותו אנחנו מכירים. אז איך בדיוק זה עובד ביחד? אז יש שאלה הזו, טוב, זה לא בדיוק שאלה, אבל בנושא הזה יש הרבה מאוד התייחסויות. ואנחנו כאן נלך באיזשהו נתיב אחד, איזושהי הבנה אחת בעניין הזה, ואני אקרא לכם את הדברים של הרמב״ם, והדברים של הרמב״ם בספר זמנים, הלכות חנוכה, ממש בתחילת הלכות חנוכה, כך הוא מנסח את הדברים. אני רוצה שתשימו לב כאן לכל מיני דברים קצת מוזרים, נראים לכאורה מוזרים, שהרמב״ם כותב, אנחנו בהמשך נבין את זה הרבה יותר. אבל בשלב הזה זה יהיה קצת לא מובן מה בדיוק אומר הרמב״ם. רק בהקשר שלנו נשים עכשיו לב, האם זה נס הניצחון או שזה נס פח השמן. הרמב״ם כותב כך. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם. ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות. וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שירחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, ב-25 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו מנורות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה, התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 הימים האלו שתחילתן מלילי 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות, וימים אלו הן הנקראים חנוכה, והם אסורים בהספד ותענית, כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם, מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. טוב, זה היה קצת ארוך, אבל אנחנו בשלב הזה נתמקד בחלק מזה, ואחר כך נשים לב לחלקים נוספים. הרמב״ם כאן מנסח את הדברים בצורה מאוד מעניינת. בחלק הראשון של הדברים שלו, שבדפוסים המצויים זה באמת מכונה הלכה א', אני אומר בדפוסים הנפוצים כי בחלק מהמהדורות של כתבי היד החלוקה הייתה קצת שונה, אבל בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו. אז בחלק הראשון של דברי הרמב״ם הוא מנסח את הדברים שפשוט הייתה מלחמה והיה ניצחון של בני חשמונאי על היוונים, ואחר כך הוא אומר שאחרי שהם ניצחו אז הם מצאו את הפח השמן האחד, זה ההלכה השנייה של הרמב״ם, ובהלכה השלישית הוא כותב, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו, וכולי, ימי שמחה והלל. זאת אומרת, הדברים של הרמב״ם נראה, שמפני זה התקינו חכמים, המפני זה הוא נסוז, גם על ההלכה השנייה של נס השמן, וגם על ההלכה הראשונה, שזה נס הניצחון. והשאלה היא, מדוע כך פני הדברים? אז בהקשר הזה, אמרתי מקודם, יש הרבה הסברים, הרבה הסברות, הבנות, ביחס בין שני העניינים, ואני מוצא לנכון להזכיר כאן אחד, כי הדברים באמת ארוכים. נלך על כיוון אחד, מסביר כך המהר"ל מפראג, בספר נר מצווה, עמוד סמך דלת, במהדורות הישנות, לפחות זה סמך דלת, ושם מסביר המהר"ל דבר כזה. בשעה שעם ישראל נלחם באויביו ומנצח אותם, אני אומר את זה במילים שלי, אני לא קורא בתוך המהר"ל, בסדר? השפה שלו טיפה צריכה הסבר, וזה יכול להיות טיפה ארוך. אני עכשיו אומר את הדברים במילים שלי, מי שרוצה להסתכל בפנים, זה יהיה בהחלט יותר מדויק, אבל יצריך יותר מאמץ ויותר זמן. אז אומר בגדול המהר"ל כך, בשעה שעם ישראל נלחם באויבים שלו ומצליח לנצח, זה לא בהכרח נראה כמו נס, כי התאמצנו, כי נלחמנו וניצחנו, וזה הכל. והתפיסה הזאת היא שבעצם האל היהודי, האל של היהודים, התפיסת האלוהות של התורה, של התנ"ך, זהו אל שהוא צריך להתגלות רק באופן של ניסים על-טבעיים, אומר המהר"ל, זה פשוט טעות. לפי אמונת הייחוד שיש רק אל אחד, אז הוא מתגלה אמנם לעתים בנס על טבעי, אבל בהחלט הוא ברא גם את הטבע, ולכן הוא גם אל הטבע. אין כאן שני אלים, כמו אצל הגנוסטים או אצל דואליסטים אחרים, אלא לפי אמונות האיחוד יש כאן אל אחד. הוא מתגלה בצורה של ניסים על טבעים, אבל גם נתגלה בטבע. ולכן, כאשר עם ישראל נלחם, מלחמה שהיא לפי הסטטיסטיקות הפשוטות לא אמורים לנצח, והם בכל זאת מנצחים, אז יש כאן עכשיו איזשהו סיבוך, איזשהו קושי מסוים, לפחות לחלק מהאנשים, להבין את מהלך הדברים. האם אפשר להגיד שזה אך ורק הניצחון של החשמונאים? לכאורה כן, אבל מצד שני הם היו מעטים. אז בא המהר"ל ומסביר שזאת בדיוק הסיבה שביחד עם ניצחון המלחמה היה את נס פח השמן. כי נס פח השמן הוא היה משהו חריג, מה שנקרא אל-טבעי, לפי ההבנה הפשוטה ביותר אפילו. כי פח שמן אחד יכול לדלוק יום אחד, לא שמונה ימים. ואם הוא דלק שמונה ימים, אז כולם מבינים שיש כאן נס אל-טבעי. עכשיו, הנס פח השמן הזה הוא לא משהו שהוא עומד בפני עצמו, אלא הוא בעצם הציון של חנוכת המזבח, של טיהור המקדש מטומאת היוונים. אז נס פח השמן הוא המשך של הניצחון של החשמונאים על היוונים. ולכן נס פח השמן, אומר המהר"ל, הוא בא לגלות שגם הניצחון על היוונים לא היה מקרה, לא היה איזושהי טקטיקה מזהירה של החשמונאים. הייתה טקטיקה מזהירה של החשמונאים, הייתה, אבל יד השם גם כן הייתה בנס היוונים, ולכן נס פח השמן לא בא ללמד רק על עצמו, אלא בא ללמד גם על ניצחון המלחמה. זאת אומרת, לפי המהר"ל, זה הפוך על הפוך. יש שני עניינים בחנוכה, ושני העניינים האלה הם מה שיוצר אצלנו את המבט האחד, את התפיסה האחדותית של האל, ולא תפיסה דואליסטית שיש את זה של הטבעי, של הטבע, ויש את זה של האל-טבעי. לא, דווקא שני עניינים של חנוכה הם אלה שמייצרים את תפיסת הייחוד. אז אולי לפני שנמשיך, אם יש שאלות, נראה לי זה יכול להיות רגע טוב לשאלות.
כן, תני לבדוק רגע, אני אסתכל אם היו פה כמה דברים, רק שנייה. השאלות כמובן הם נמצאים בהודעה שלפני השידור שאלינו לפני כמה שעות. אני אעבור פה על הכל מהר. בגדול היה פה איזה דיון לגבי סמל ה... איך זה נקרא? סמל המגן דוד, אבל התייחסו אליו בקשר לארגון אחר, שהוא נקרא פורום אקטיביזם יהודי. ואז התפתח דיון לגבי המגן דוד, מה המקור שלו, הביאו שם הרבה מקורות, כל מיני אנשים. וזהו, לא רואה כל כך עוד משהו חוץ מזה, רגע, כן, מגן דוד, מגן דוד. זהו. אז אני רק אגיד גם לאנשים שמקשיבים, מי שרוצה לשאול שאלות, יש ממש, אתם יכולים לראות הודעה בערוץ שכתוב בערב ב-10, תשודר בערוץ תוכנית יהדות ליהודים, כולי וכולי, אתם יכולים לכתוב שם שאלות, אם תרצו לגבי השידור הזה, ונוכל להעלות אותם. אז נראה כרגע שאין איזה משהו בהקשר של מה שנאמר עד כה בינתיים.
אוקיי,
okay,
אז העניין של המגן דוד, זה כבר זכה להתייחסות, לא להתייחס לזה?
כן, אני רואה שמה שאנשים שמו לא מעט מקורות פה בעניין הזה.
אוקיי, אז אני אגיד רק דבר אחד שאני מניח שאותו לא אמרו, כי זה התייחסות קצת עקרונית, לא נכנסת ספציפית לדיון סביב הרקע ההיסטורי שהיה למגן דוד או לא היה למגן דוד. אני רק אגיד כך, וזה מאוד מעניין בדיוק בהקשר של חנוכה שאנחנו מדברים עכשיו, אחד מהמקורות האנטישמיים הקדומים, היה של כהן אליל גדול שהיה באלכסנדריה, שנקרא אפיון. וכנגדו, יוספוס פלביוס, שהוא דמות בהחלט לא בקונצנזוס היהודי, בוא נאמר כך, אבל על הספר נגד אפיון אני לא חושב שיש מי שמערער או מפקפק על המניעים של הכותב שלו.
ספר שבא להפריך איזשהו אפיום שהיה איזה כהן מצרי שדיבר על כך שהגירוש של היהודים היה בעצם של קבוצה בשם החיקסוס שגורשו ממצרים, והוא כתב נגד היהודים בצורה ממש אנטישמית לזמנו, ואם לא תהיה הספר הזה של יוסף בן מתתיהו, הוא בעצם בא להפריך הרבה טיעונים שלו ולאמת היסטורית חלק מהדברים.
בהחלט, בהחלט, אז באמת אפיון שהיה אנטישמי, הוא לא היה מייסד של אנטישמיות, אנטישמיות היא תופעה שלא מספיק יודעים, אבל היא מאוד קדומה, אני מדבר ממש על העת העתיקה, הרמב״ם סוקר את זה בצורה מאוד מעניינת באיגרת תימן, למשל, אבל בהחלט, אפיון היה אחד מהקדמונים שניסו לייסד אופי שיטתי וטענות רציונליות כביכול, היסטוריות כביכול, נגד היהודים, וכמו שאתה אומר, נגד אפיון היה בעצם הפרחת הטענות שלו, אבל משם אני רוצה עכשיו להתמקד בטענה אחת, ובתשובה אחת כנגדה, בהקשר של המגן דוד. אז אפיון, בין יתר טענותיו, טוען כך, תראו את היהודים האלה, שהם קוראים לעצמם מאמינים. הרי כשאתה הולך למקום המקודש ביותר שלהם, אתה מצפה שיהיה לך בתוך קודש הקודשים את האל, ובמקום אל, טוב, הם אומרים שבבית ראשון היה להם שם את ארון הקודש, אבל עכשיו בבית שני שאין ארון קודש, אז אין שם כלום. אתם מבינים איזה כופרים היהודים האלה? במקום הקדוש ביותר שלהם, בקודש הקודשים, אין כלום. זאת הייתה בעצם הטענה של אפיון. עכשיו, מי שקורא את זה בתקופתנו הוא צוחק, זאת אומרת, מה, צריך להיות פגני ולהאמין בסמלים ופסלים מוחשיים כדי להאמין? בדיוק הפוך, דווקא משהו לא מוגבל זה אמונה יותר גדולה, אבל זה היה הלך הרוח של אפיון, ואני אומר משם נקודה שבעצם זה נכון, זאת אומרת, שום סמל, בהקשר של המגן דוד, אני חוזר למגן דוד, שום סמל הוא לא יכול להיות הסמל האמיתי של היהדות, כי היהדות כל הזמן מדברת על זה שהאמונה היא לא משהו מצומצם, היא לא משהו מוגבל, ולכן שום סמל לא יכול באמת לסמל את האמונה היהודית. עכשיו, אנחנו משתמשים בלוחות הברית, אגב, הלוחות הברית של האקטיביזם יהודי, זה לא לוחות הברית היהודיים, בתלמוד מסבירים שלוחות הברית היו מרובעים, כלומר, הקצה שלהם לא עגול, אבל אני השתמשתי בעיגול, כי ככה אנשים זוכרים את לוחות הברית, מאותה הסיבה שהשתמשתי במגן דוד, כי ככה אנשים מזהים יהדות. האם אחד מהם הוא באמת סמל של היהדות? שום, אז אני אומר חד משמעית, אני מבין ששום סמל לא יכול לסמל את האמונה היהודית. האמונה היהודית היא חסרת סמלים, וזה מקור חוזקה ואמיתותה דווקא, כנגד כל הדברים שטען אפיון.
רגע, הנה רגע, מה אומר לגבי הטענה שממלכת החשמונאים שלטו כ-74 שנים לפני ששוב יצאו לגלות, וזה מנבא את סופה של המדינה הציונית? זה כזה קצת מוזר, אבל מה אומר לגבי הטענה שממלכת החשמונאים שלטו כ-74 שנים לפני ששוב יצאו לגלות, וזה, כי אנחנו עכשיו 75 שנה, הבנתי.
כן, שמעתי את זה פעם, תראו, הרמב״ם אומר, קראתי לכם את זה מקודם, ואנחנו יודעים את זה גם ממקורות אחרים, אני אקרא לכם אפילו שוב את הלשון של הרמב״ם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, לא יודע, הרמב״ם כותב יתר על 200 שנה, הוא מסתמך כאן על המקורות של חז"ל, אבל גם על מקורות היסטוריים, ואין באמת שום מקור שמסותר את הדברים פה של הרמב״ם, אז אני לא כל כך יודע את המספר הזה 75 דווקא, אולי הם מתחילים לספור פשוט מתקופה מסוימת, אולי הם סופרים עד שהתחילו מלחמות הפנימיות, או עד שהתחילה תהליך של התייבנות, אני לא באמת יודע את המספר הזה, לגבי ההתייבנות אנחנו נגיע לזה בפרק השלישי, אבל אולי לא הבנתי מספיק טוב את השאלה.
אומר, כאילו, אם הם שרדו רק איזה 74 שנים, מה זה אומר עלינו שאנחנו עכשיו הגענו כביכול לתקרת זכוכית שהייתה פעם שעברה? נראה לי זאת השאלה בערך.
אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה טיפה נומרולוגית, זאת אומרת, ביהדות, אחד העקרונות היסודיים ביותר זה בחירה חופשית. ממש כל הגדולים, גם בספרי חז"ל, וגם רס"ג, וגם הרמב"ם, והמון, ריהל, כל גדולי ישראל, הם מדברים על זה שהיסוד של היהדות זה בעצם של אדם יש בחירה חופשית. ולכן, להגיד שאפשר לשרוד מספר מסוים של שנים, כי בפעם הקודמת בהיסטוריה שרדנו מספר מסוים של שנים, מה זה בעצם אומר? שהכל מכתוב כמו בתפיסה של האסלאם הסוני, שלאדם אין סיכוי כי הוא רע במהותו, והוא כלול לנצח בהשפעות החטא הקדמון, כמו בנצרות הקתולית?
אתה לא. מדבר, אני רק רוצה לחדר, אתה מדבר באסלאם הסולי על הקלאם, שאם אני לא טועה, זה תת זרם במועטזילה, שמשם אנחנו מקבלים את המשפט אינשאללה, שבעצם הכל מכתוב, הכל, אין שום דבר שלא, שלגבי זה הרמב״ם אמר, הדעת אינה סובלת. מה אינה סובלת? שבעצם אלוהים לא עושה, דבר הוא לא נכון כאלוהים עשה אותו, אלא הרמב״ם אומר מנגד, דבר, אלוהים עושה אותו כי זה הדבר הנכון.
בהחלט, והקטע הזאת הייתה מאוד מאוד משפיעה פילוסופית על האסלאם בתקופת ימי הביניים. זאת אומרת, לא בכדי כשאנחנו מדברים על האסלאם ברמה הפילוסופית, אנחנו מייחסים לה את העמדה הזאת. זאת עמדה מאוד מיינסטרימית. אני לא יודע היום לגבי פוסקי הלכה אסלאמים, מה הם אומרים בדרשות או בפטרות, אבל בהחלט זאת הייתה, לפחות הייתה, דעה מרכזית מאוד מאות שנים. לא יודע אם עד היום כולם מסכימים עם זה בסונה, אבל אני יודע שבימי הביניים זה היה משהו כמעט בקונצנזוס בסונה, כמעט בקונצנזוס. אז בכל מקרה אני רק חוזר ואומר, ולכן בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו נשרוד מספר מסוים של שנים, כי בפעם הקודמת שרדנו מספר מסוים של שנים, אני חושב שזה בעצם עוקר את כל יסוד הבחירה החופשית, את כל את עיקרון התשובה, שאדם יכול מהמקום הלא טוב שהוא נמצא בו, להשתנות לגמרי, ובעצם תוקע אותו באיזשהו כבלים נומרולוגיים כאלו של, תשמע, 73, 73, 75 שנה, 75 שנה, אין מה לעשות, אין מה לעשות, לא יודע, אני, זה לא נשמע לי משהו מחשיבה יהודית, זאת אומרת, חז"ל אומרים משפט כל כך חריף, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מה יכול להיות יותר? עוד שנייה, צווארו של אדם נשחט, ואתה אומר לו, אל תתייאש מן הרחמים? ואומרים, כן, כן, יש לבן אדם יכולת לשנות את, את הכיוון של חייו, את הכיוון של ההיסטוריה. לא יודע, אני חושב שאין דבר עומד בפני התשובה, וגם אם יש איזה שהם סיבות טובות שדברים ישתבשו, אם אנחנו נפעל נכון, ואם אנחנו נעשה אחרת, אז הדברים בהחלט יכולים להשתנות.
בסדר, אז והוא ממשיך, הדאטה ממשיך, הוא כותב, אם אני זוכר נכון, גם בית ראשון היה 70 ומשהו שנה. בסדר, אבל אני חושב שאתה עונה גם כן על זה. זה שזה קרה פעמיים, בסדר, אבל אני חושב שאתה עונה גם על זה.
אני אוסיף על זה אולי עוד משפט אחד או שניים. תראו, יש הרבה דברים שהם נשמעים, כמו שאומרים את זה היום, מגניבים. הם מסתדרים, הם מתוחכמים, יש להם איזשהו ברק. אבל זה לא אומר שהם נכונים. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לבדוק אם משהו נכון או לא, אנחנו צריכים לבדוק לא רק אם הוא נשמע טוב, אלא מה התוכן שלו. הוא עומד בקנה אחד עם יסודות האמונה היהודית או לא. ואני חושב שלהגיד שנגזר עלינו איזשהו גורל, רק בגלל, זה ממש, יכול להיות שאדם שאל את זה בתמימות, אני לא בא לייחס לו כל מיני כוונות לא יהודיות, אבל
הוא שאל מה דעתך על הטענה הזאת, כן.
כן, הטענה הזאת היא בעצם שוללת את הבחירה החופשית, שוללת את יסוד התשובה, ולכן אי אפשר להגיד שזאת היא טענה יהודית, לדעת.
ואני רק אסגור את זה, בגלל שאנחנו בחנוכה, מי שכן האמין בגורל זה דווקא היוונים, ולכן זה, אני חושב שבאמת, זה לא טענה שיש מה להתייחס אליה בעניין הזה.
נפלא, בהחלט. יש שאלות נוספות?
לא, כרגע לא. זה בינתיים.
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לפרק ב' שעוסק בגזרות היוונים על היהודים. עכשיו, הגזרות של היוונים, אנחנו נראה אותם בכמה מקורות יהודיים חשובים. חלק מהם זה מקורות של חז"ל, וחלק מהם זה מקורות של ספרים החיצוניים. ספרים החיצוניים שכל חכמי ישראל השתמשו בהם, לא ספרים חיצוניים עם דעות משובשות, יש גם כאלה, אלא יש ספרים חיצוניים שהם פשוט חיצוניים במובן שהם לא חלק מהתנך, אבל יש בהם דברי חוכמה, כמו שכתבו הרבה מן הראשונים. את הגזרות אני מחלק לשני חלקים, כי באמת מבחינת הזמנים הם היו בשתי תקופות. אז הראשון זה גזרות אנטיוכוס, שמכונה במדרשים ובתלמוד הרשע. הגזרות האלה זה מה שמכונה בכל התלמוד גזרות שמד, והם אלו הגזרות שהובילו למרד בר כוכבא. זה חלק א', גזרות אנטיוכוס. לגבי חלק השני, אלו גזרות אדריאנוס. אדריאנוס מכונה בתלמוד שחיק תמיה, או שחיק תמיה, כלומר ישחקו עצמותיו, כלומר כללה של ילך לעזאזל בעברית מודרנית, כן? כלומר חזל ממש מתייחסים אליו בשנאה יוקדת, כי הוא באמת היה אדם לפי התיאורים של חזל אכזר, והגזרות שלו, הגזרות אדריאנוס, הם בעצם הגזרות לאחר הניצחון של היוונים, לאחר שהם בעצם הצליחו לחלוטין לדכא את מרד בר כוכבא. זה בלשון חזל מכונה דור של שמד, או בשעת הסכנה. ונקרא פה כמה מקורות יהודים בני אותה תקופה. אז קודם כל, התקציר של הגזרות, אני סידרתי אותם ככה בצורה כזאת של רשימה, זה ככה מכניס קצת לפרופורציות, קצת מסדר בראש, ואחר כך נקרא את הקטעים הסיפוריים, התיאוריים, מתוך חז"ל, מתוך הספר מכבים. כמו שאמרנו, חלק מהדברים הם קצת קשים, אבל רבותיי, אנחנו צריכים להכיר את המצב של עם ישראל בעבר, וזה חשוב גם לכשעצמו וגם לעתיד, ולכן אנחנו נקרא גם דברים קשים פה. אז בואו נתחיל קודם כל בתיאור של הגזרות. ספר מכבים א' מתאר הרבה מאוד גזרות, ספר מכבים ב' מתאר עוד כמה, אני אקרא אותם כמין רשימה כזו. לפני הרשימה רק אני אגיד כותרת, אין ספק שכשמסתכלים על כל הגזרות, מטרת הגזרות זה למנוע מעם ישראל קיום של מצוות, ובמקום מצוות כן לקיים עבודה זרה. זה בלי ספק הכותרת של הגזרות. עכשיו אני אקרא רשימה. להפסיק, גזרו להפסיק להעלות קורבנות וזבחים במזבח שבבית המקדש, להפסיק לנסח נסחים. גזרה נוספת, לחלל שבתות וחגים, ממש דרשו שהם יחללו שבתות וחגים. גזרה נוספת, לטמא את בית המקדש על ידי בניית מזבחות של עבודה זרה בתוך בית המקדש, ולהקריב עליו בדווקא, כלומר לא רק שהמזבחות לא להשם, אלא לאלים אחרים, למשל ליופיטר או לזאוס, אלא הם גם מקריבים עליהם חיות בכוונה טמאות. גזרה נוספת, אסור לקיים ברית מילה. גזרה נוספת, לאכול בכוונה, דרישה, לאכול מאכלים לא כשרים. גזרה נוספת, כל חוקי התורה של היהודים מוחלפים לחוקה של המלך היווני. ומי שיפר את ההוראות של המלך, כמובן כל שאר הגזרות, דינו מוות. וגזרה נוספת, דרישה מהיהודים לטמא את המקדש ולקרוא לו על שם זאוס דווקא. זה בספר מכבים ב', עד עכשיו קראתי במכבים א'. והיהודים חייבים להשתתף בתהלוכות של דיוניסוס, אלא רועים והיין והשכרות וההוללות. היהודים חייבים להשתתף בתהלוכות שלו. אז זה תיאור ככה של רשימה. אני עכשיו קורא לכם ציטוט שככה מכניס אותנו יותר לאווירה. לאווירה האחורה, בלי ספק האחורה, שמתוארת כאן, אז אני קורא במכבים ב', פרק ו', פסוקים א' עד ח'. והוא אומר כך, קשה היה לכולם וכבד פרץ הרשעה, כי המקדש היה מלא על ידי הגויים ניאוף והוללות, בהתעלסם עם זונות, ובחצרות הקודש היו קרבים אל נשים, ומביאים שם דברים אשר לא יובאו, והמזבח היה מלא דברים האסורים מן התורה, ואי אפשר היה לשבות, ולא לשמור את חגי האבות, ולא להיקרא בשם יהודי בכלל, ויהיו סוחבים איתם אנוסים במרירות ביום הולדת המלך, בכל חודש, אל אכילת הזבחים, ובהיות חג דיוניסוס, היו נאנסים להלך בתהלוכת דיוניסוס, והם מעותרים עטרות כיסוס. זה התיאור של ספר מכבים ב', באיזה אופן היהודים חיו, תחת הגזרות של אנטיוכוס, גזרות השמד, שבעקבות ההתמרמרות של היהודים, על הדיכוי הכל כך קשה הזה, על ההשמדה של כל החיים היהודיים, הם בעצם מרדו, ומזה נוצר מרד בר כוכבא. בתור מקור נוסף, אני קורא לכם מה שמכונה מעשה אלעזר הזקן. חוזר שוב, מעשה אלעזר הזקן. אז מעשה אלעזר הזקן מובא בהרבה מקורות יהודיים של אותה תקופה. אני קורא לכם עכשיו מתוך אותו ספר, אני פשוט ממשיך בספר מכבים ב', עדיין בפרק ו', בפסוקים כ"א עד למד ח'. אבל הסיפור הזה מופיע באותו ספר, סליחה, במכבים ד', בפרק ה' עד ז', בפרק א', בפרק ח' וט', בפרק ח', בפרק ט', בפרק ז'. בקיצור, סיפור שחוזר על עצמו בווריאציות שונות, אני קורא לכם דווקא מפרק ו', כי שם זה הכי ארוך והכי מפורט. סיפור גם כן מאוד, מאוד עצוב, מאוד כאוב, אבל אנחנו צריכים ללמוד ולהכיר את הדברים. איש נבון, כך אומר, איש נבון ויודע ספר היה בישראל. והוא זקן ובא בימים ויפה מראה ושמו אלעזר. ויפתחו את פיו בחוזקה להאכילו בשר חזיר. ויקה אותו לעיניהם. כי בחרה נפשו לתת את גבו למקים ולמות ביושר לבבו מחיות חיי תמרורים. כי זו תורת האדם אשר יראת השם בלבבו, עת כי יאלצו הוא לשקץ את נפשו. ואנשים אשר הופקדו על התועבות האלה, ידעו הוא מימים רבים, ויוליכו אותו במסתרים ויאמרו לו, הנה נביא אליך בשר טהור, וממנו תאכל. והיה כל הוריך יאמרו כי מבשר הקורבן אכלת, כאשר ציווה המלך. אז אני עוצר פה שנייה למי שאולי לא עקב. יש אנשים ש... הם מכירים אותו ומכבדים אותו, הם אמנם אנשים שמשתפים פעולה עם המלך היווני, אבל הם מכירים אותו ומכבדים אותו, ואומרים לו, תשמע, אנחנו יכולים בטקס שמאלצים אותך לאכול חזיר, אתה יודע, אנחנו שומרים שם, אנחנו פשוט יכולים להחליף לך את הבשר החזיר הזה בבשר כשר לחלוטין, כשר למהדרין, ואתה תאכל אותו, וכולם נחשבו שאכלת את בשר החזיר, גם אתה תחיה כמו שאתה מאמין ורוצה לחיות, וגם אף אחד לא יהרוג אותך על זה. זה מה שמתואר כאן, זה מה שהציעו לו. ויאמרו לו כדברים האלה למען הציל אותו ממוות, כי נחמרו רחמם עליו באהבתם אותו. ויען האיש כאשר ייקון לסבתו, ולדרך אשר הלך בו מנעוריו לשמור את מצוות השם. ויאמר, הורידו נא את צוותי שאולה, כי לא יאות לישיש כמוני לקחש. ולמה יאמרו הצעירים ממני לימים, הן אלעזר בן 90 שנה, נהפך גם הוא לעובד אלילים. ולמה אתעה את עמי בכחשי, למען האריך ימי המעטים, ולסימם לחרפת צוותי? ומבצע כי אחלץ ממוות נפשי, האוכל להימלט מיד השם, אם חי אנוכי או מת? לכן הנני הולך למות בטוב לב, כאשר יאות לזקן כמוני, והייתי לאות ולמשל לכל בני עמי, להערות למוות נפשם, שמחים וטובי לב, על תורת השם וחוקותיו. אז אני אעצור פה רגע ורק אסביר למי שלא עקב. הוא אומר להם, אני יכול בהחלט להינצל ולא לאכול שום חזיר ולא ירגו אותי. אבל אנשים שצעירים, הם רואים אותי כדוגמה, אני דמות מכובדת וסמכותית ומקובלת עליהם, והם יראו אותי שאני נכנעתי לגזרות שמד של היוונים, אז אני אולי אציל את נפשי, אבל מה עם החינוך שאני אראה להם שאני אלעזר בן ה-90 הפכתי לעובד אלילים? ולכן למרות שאני יכול להציל את עצמי, אני לא מוכן לעשות אפילו את ההצעה הלכאורה הטובה שלכם. אני ממשיך לקרוא. ויהי כחלותו לדבר, ויחלו לענותו, ותיפך אהבתם לאיבה עזה, כי אמרו איש כשעורף הוא. זאת אומרת, אלו מקודם, אני מסביר שנייה, אלו שמקודם הציעו לו את ההצעה הזאת, הם התחילו להקות אותו, אבל לא להקות אותו כדי לצאת ידי חובה. התיאור כאן הוא, ותיפך אהבתם לאיבה עזה. ולמה אני מתעכב על זה? זה לא מילים כל כך קשות להבין אותם לבד. אני טיפה מתעקש על זה כי זה מזכיר לי משהו. זה מזכיר לי את כל אותם מייסדי דתות. וכן, אני מדבר עכשיו על האסלאם, וכן, אני מדבר עכשיו על הנצרות הפרוטסטנטית, שכל מייסדי הדתות הללו בהתחלה, הם פנו ליהודים בדברי חלקות, חנופה, אהבה, וניסו לשכנע אותם להצטרף לדת החדשה. אבל כשהיהודים לא רצו לעבור לדת החדשה שלהם, האהבה הגדולה הזאת שהם הרעיפו עליהם בתחילה, הפכה, כמו שהוא כותב כאן, לאיבה עזה. זה נראה לי מוטיב שחוזר על עצמו הרבה אצל האנטישמים, אז רציתי שנייה להתעכב עליו. אני עכשיו חוזר לקרוא. והיא בהקותם אותו מכות רצח.
אני יכול להוסיף על זה שהסיבה במקרה של האסלאם והנצרות זה ש... הם רואים בעצמם בשניהם דת אוניברסלית ברמה כזאת שהם צריכים ללכת עכשיו ולכפות אותה על כל העולם, או אתה יודע, מי שבאמת מגיע למצב שמי שלא מקבל אותה בעולם הוא מיד נחשב למאיים עליהם ואויב נשמתיו, אבל היהודים אף פעם לא היה להם איזה שהם מסעות צלב או דברים כאלה. הדת שלהם הם לא היה להם התיימרות לבוא ולכפות אותה על כל העולם, כי זו דת של העם בעצם. מי שרוצה יכול להיכנס פנימה ולהתקבל, אבל הם לא הולכים ועושים מסעות צלב כדי להפיץ אותה בכל העולם.
נכון מאוד, יש אפילו ביטויים שהם חריפים לכיוון השני, שאומרים שמי שמכיר קצת את הדינים של הגר, אז יש אומנם אפשרות להצטרף לעם ישראל, אבל זה לא משהו שעושים אותו כל כך בקלות. זאת אומרת, הגר צריך ממש לשכנע את הדיינים שהוא רוצה להיות חלק מעם ישראל. לא שפותחים את הדלתות לרווחה ואומרים כמה שיותר מאמינים יותר טוב. בדיוק הפוך. מערימים לא מעט קשיים, מי שמכיר את הדברים האלו. אז אני ממשיך לקרוא במעשה לעזר הזקן. ויהי בהקותם אותו מכות רצח, ויענח ויומר, השם אלוהים, לך נגלו כל תעלומות, אתה יודע כי יכולתי להינצל ממחוביי האנושים האלה, אך בנפש חפצה אסבלם למען שמך הגדול, ותצא רוחו וימות, ויהי במותו משל ומוסר לנער ולזקן, לאהבה את השם ולהירה אותו. אז מה שאנחנו יכולים לראות כאן, סיימתי לקרוא את מעשה אלעזר הזקן, מה שאנחנו יכולים לראות כאן זה שבעצם אלעזר הזקן, קודם כל הוא נאבק פה על גזרות שמד, אבל חוץ מזה איזה אחריות הייתה לו בעצם לדור הצעיר. כי הדור הצעיר מסתכל על מי שנחשב, מי שנתפס בעיניו כסמכות, כדמויות סמכותיות, ואם הוא רואה ששמה הדברים לא מתקיימים, לא מחזיקים מעמד, אז אצלו זה בעצם מתרסק ובצורה הרבה יותר קשה, וההסתכלות הזאת של אלעזר הזקן היא בהחלט מופלאה, שהוא מסתכל על המצב החינוכי של עם ישראל במקום לחשוב אך ורק על עצמו. אז זה המעשה אלעזר הזקן. אני רוצה לקרוא לכם עוד מקור שהוא מכונה מעשה יהודית, זה סיפור מוכר מאוד, אבל הווריאציה, הגרסה שאני קורא כאן, זה גרסה מתוך ספר אוצר המדרשים, מי שמכיר, של אייזנשטיין, בעל האוצרות, כמו שהוא מכונה, יש לו שם את מדרש חנוכה, אבל המדרש הזה הוא בעצם גרסה מקוצרת, אפשר לומר, של ספר שלם, שנקרא ספר יהודית, ספרים החיצוניים, יש לו גרסה קצרה גם במגילת אנטיוכוס, יש אותו בספר שנקרא חיבור יפה מן הישועה, של רב ניסים גאון, וחמדת ספר חמדת ימים, וספר בית המדרש של ילניק, ורשי, באותו סיפור שמקודם קראנו בתלמוד, במסכת שבת דף כ"ג, אז רשי גם כן מביא את זה ממש ברמז, ויש לא מעט מקורות שהוא נזכר, אבל מה שיש כאן זה מקור שהוא מפורט דיו, ומצד שני, לא ספר שלם שאי אפשר להספיק את כולו פה בשידור. אז אני אומר שוב, זה סיפור די מוכר, אבל טוב להכיר אותו מבפנים. אני רק רוצה להזכיר לכם, שכשקראנו בפרק א' את דברי הרמב״ם, הוא אמר שם כמה ביטויים שאמרתי שאנחנו צריכים בהמשך לנסות להתעכב ולהבין אותם, מה בדיוק הוא התכוון, מה בדיוק הוא אמר. אז אחד הדברים שהרמב״ם אמר שם, זה שמלכות יוון פשטה ידם בממונם של ישראל ובבנותיהם. מה זה בבנותיהם? אז המקור עכשיו יסביר לנו את זה בצורה טובה, אי אפשר לקרוא לזה טובה, אוקיי, זה צורה רעה, אבל הכוונה יסביר את זה מאוד, ואני קורא לכם. תנו רבנן, בימי מלכות יוון הרשעה, גזרו על ישראל, שכל מי שיש לו בריח בתוך ביתו, יחקוק עליו שאין לשונאי ישראל חלק ונחלה בלא ישראל. מיד הלכו ישראל ועקרו בריחים שבבתיהם. צריך אולי טיפה פה להסביר, יש פה איזשהו ביטוי, מה שנקרא לשון סגי נהור. סגי נהור זה צמד מילים בארמית, סגי זה הרבה, נהור זה אור. סגי נהור זה הרבה אור, זה כינוי של הפוך על הפוך לעיוור. אז לשון סגי נהור זה שאומרים הפוך. חזל נוהגים, כשמדובר בעם ישראל שיש להם צרה, לכנות את זה שונאיהם של ישראל, אבל זה לשון סגי נהור, זה לא שונאיהם של ישראל, זה עם ישראל. פשוט זה משהו שלילי, אז כותבים אותו בלשון הפוכה. אז מה שמתואר כאן זה שהגזרה הראשונה שלהם הייתה, במנעול של הבית לחקוק שאין ליהודי שגר פה בבית הזה חלק באלוהי ישראל. אז מה עשו ישראל? הם פשוט עקרו את הבריחים מהבתים שלהם. הם פשוט הוציאו, עכשיו הם לא יכולים לנעול יותר את הבית, אבל הם לא צריכים לגור בבית שיש בו הצהרה כזאת. ועוד גזרו, שכל מי שיש לו שור, יכתוב על קרנו, שאין לשונא ישראל חלק בלא ישראל. זה גזרה די מוכרת, כי מופיעה גם במדרש רבה. אז הגזרה הזאת, זה שכל בן אדם שיש לו שור, שור בזמנם זה היה הטרקטור של החקלאי, אוקיי? וזה בעצם גזירה קשה מאוד, ובכל זאת, מה עשו ישראל? הם מכרו את השברים, כדי שהם לא יחיו בצורה כזאת, שהם בכל רגע מצהירים, שאין להם חלק באלוה ישראל. ועוד גזרו עליהם, שיהיו בועלים נשיהם נידות, הלכו ישראל ופרשו מנשיהם. זאת אומרת, התהליך של טהרת המשפחה, זה משהו שהוא אסור, איך הם יכלו לכפות עליו? במקור אחר מסבירים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, הם פשוט הרסו את כל המקוואות שהיו ליהודים. שום מקור מים חיים, מי גשמים, לא היה קיים יותר, ואם שום מי גשמים לא יכול להיות קיים יותר, אז אין יותר תהליך של טהרת המשפחה. אז ישראל גם בדבר הזה לא נכנעו לגזירה, אלא הם פשוט פרשו מנשיהם. אני לא יודע כמה הזמן נמשכה הפרישה הזו, אבל לפחות עד שהם הצליחו למצוא איזושהי אלטרנטיבה של בורות של גשמים או משהו אחר. והגזרה הרביעית, וזה מתחבר למה שקראנו בתחילה מהרמב״ם, ועוד גזרו, שכל מי שנושא אישה, תיבעל להגמון תחילה, ואחר כך תחזור לבעלה. אז מי שמכיר קצת את ההיסטוריה האפלה, יש לומר, של אירופה, הוא מכיר את מה שמכונה בעברית המודרנית, אני חושב שזה תרגום מצרפתית, זכות הלילה הראשון. ומה זה זכות הלילה הראשון? אז השליטים הברברים, יש לומר, של תרבויות רבות באירופה, הם בעצם אמרו לנתינים שלהם, אנחנו כל כך שולטים עליכם, שאפילו על האישות, על היחסי מין עם אנשים שלכם, אפילו על זה אנחנו שולטים. עד כדי כך אתם שייכים לנו בצורה בלעדית. ולכן, אם אתה מתחתן עם אישה, אז היא צריכה לעבור אצל השליט לפני שהיא הולכת לבעלה. אז בדומה למה שהיה בכל מיני תרבויות, אם אפשר לקרוא לדבר כזה תרבות, תת תרבות, באירופה, אז כבר כאן, בכל המקומות שהיה שלטון לאימפריה היוונית, הם גזרו על עם ישראל את אותה גזרה. אומר כאן המדרש של מעשה יהודית, אני ממשיך לקרוא, ונהגו בדבר הזה 3 שנים ו-8 חודשים. זה דבר מזעזע. 3 שנים ו-8 חודשים, כל מי שרוצה להתחתן, אין לה ברירה, לוקחים אותה בכוח לאדמו"ר, עד שנישאת ביתו של יוחנן כהן גדול. טוב, זה אדם מאוד מכובד, אדם מאוד חכם, מאוד צדיק, הבת שלו, עכשיו זאת היא. כיוון שרצו להוליכה אצל אותו ההגמון, פרעה ראשה וקרעה בגדיה, ועמדה ערומה בפני העם. אני רק רוצה לתאר את הסיטואציה הזאת במושגים של ימינו. נדמיין את הבת של, לא יודע, הרב הראשי לישראל, או אחד מגדולי ישראל האחרים, שעושה מעשה כזה, מחליטה להוריד את כל הבגדים, ומול כל האנשים שבאו לחינה, לאירוסין, לא יודע מה, היא פשוט מחליטה ללכת ערומה. זה הסיטואציה פה. אני חוזר לקרוא. מיד נתמלה יהודה ואחיו חמה עליה, ואמרו, הוציאו על השריפה, ואל יתגלה דבר זה למלכות מפני סכנת נפשות, שאיזה פניה להיות ערומה בפני כל העם הזה. זאת אומרת, יהודה ואחיו, או ואחיו, הם בעצם כל כך נפגעו מהבושה הזאת, שהיא מתנהגת ככה, שהם אמרו, אנחנו פשוט רוצים להרוג אותה. אבל אני קורא עכשיו את התשובה של ביתו של יוחנן כהן גדול. אז אמרה לו, היח את בזה לפני אחי ורעי, ולא את בזה בעיני ערל ותמה, שאתם רוצים למעול בי, ולהוליך אותי לשכב אצלו. זאת אומרת, אמרה להם אחותם, אתם חושבים שאני העלבתי אתכם? אתם העלבתם אותי? מה זאת אומרת שאתם מקבלים את הגזרה הזאת ומוליכים אותי לשם? אתם חושבים שאני עשיתי לכם בושה? אתם עושים לי בושה. אז אני חוזר לקרוא, כיוון ששמע יהודה וחבריו כך, מועצו יחדיו להרוג ההגמון. מבצע התנקשות יצא לדרך, אני חוזר לקרוא, מיד אלבישו הנערה בלבוש מלכות, ועשו חופה של הדס, מבית חשמונאי עד ביתו של הגמון, ובאים כל בעלי נבל וכינור ובעלי זמר, והיו מזמרים ומרקדים עד שבאו לבית ההגמון. כיוון ששמע ההגמון כך, אמר לשרה ועבדיו, ראו אותם, שהם מגדולי ישראל, מזרע אהרון הכהן, כמה הם שמחים לעשות רצוני, ראויים הם לכבוד גדול. אז ההגמון מתלהב שהפעם מגיעה אליו לא סתם מישהי, אלא הבת של הכהן הגדול. הוא אומר, בוא נהם, ממש אוהבים אותי היהודים האלה, אז בוא גם אני אכבד אותם. וציווה להוציא חוץ שרה ועבדיו, ונכנס יהודה וחבריו עם אחותו אצל ההגמון. אז הוא חשב שמאוד אוהבים אותו, אז הוא אומר, בוא נשב קצת לדבר עם המשפחה המכובדת הזאת, שמביאה לי ככה את הבת של הכהן הגדול פה לגזרת ההגמון. אז הם נכנסו, אני חוזר לקרוא, חתכו ראשו ובזזו כל אשר לו, והרגו שריו ועבדיו, ודרסו היוונים עד גמירה חוץ מעיקר המלכות. זאת אומרת, כל מי שהיה שם בארמון, כל החיל שהיה מסביב לארמון, הם הרגו את כולם. כמובן שהם, את הכוחות שהם במקומות אחרים, הם לא נלחמו בהם בכלל, אבל את אותם אנשים שהיו שם, הם הרגו את כולם. וישראל שהיו בעיר, היו ברטט וברעד, בשביל אותם בחורי ישראל. יצא בת קול ואמרה, נצחו טליה, דזו למי בת קרבה באנטיוכה. זאת אומרת, הם בעצם שמעו בת קול, שאומרת שהם יכולים לנצח במלחמה הזאת, שהם הולכים להילחם באנטיוכה, וחזרו אותם בחורים, וסגרו השערים, ועשו תשובה, ועסקו בתורה וגמילות חסדים. אז אחרי החיסול המרשים וההירואי הזה, מה שנקרא ביום שאחרי, הם תפסו את הראש ואמרו, הולך להיות כאן בעיה רצינית מאוד. אז התשובה שלהם למצב הקשה שהם נקלעו אליו, זה שהם החליטו, ככה מתואר כאן, לסגור את השערים, זאת אומרת הם הבינו שהם הולכים לקראת מלחמה רצינית מאוד, אבל הם גם עשו תשובה ועסקו בתורה ובגמילות חסדים. זאת אומרת, יש כאן בעצם, אם אנחנו נחזור רגע לפרק א' של השידור היום, יש כאן בעצם איזשהו השתייכות לחלק הפנימי, לחלק של התשובה לשנות את הכיוון של ההיסטוריה, כמו שקראנו לזה, ומצד שני הם גם סגרו את השערים. זאת אומרת, הצד הטבעי, ההכנות למלחמה. אני חוזר לקרוא. כיוון ששמע המלך יוונים שהרגו ישראל את האגמון שלו, קיבץ את כל עמו, ובא לפני ירושלים והביא אותה במצור, ונפחדו מאוד היהודים. אז עד כאן בעצם החלק הראשון, אנחנו רואים שההתחלה של הניצחונות של החשמונאים על היוונים, הייתה בזכות אישה, בזכות ביתו של יוחנן כהן גדול. אנחנו מתחילים עכשיו עוד חלק במדרש חנוכה הזה, שהוא מספר על אישה נוספת. בואו נמשיך, אני קורא בפנים. הייתה שם אישה אלמנה יהודית, אישה אלמנה יהודית שמה, ולקחה שפחתה, והלכה אצל שערי ירושלים. אמרה, הניחו אותי לצאת, שמה יעשה המקום נס על ידי. זאת אומרת, ירושלים, האנשים שם, היהודים שם במצור, האלמנה הזאת והשפחה שלה, ביקשה מהם לתת לה לצאת, לכיוון האויב, לצאת מהמצור, ופתחו לה ויצאה. הלכה לפני המלך, ואומר לה, מה תבקשי? כן, סיטואציה מוזרה, עושים מצור על העיר, יוצאת משם אישה, טוב, אישה, מי יחשוד באישה, כאילו, מה היא כבר יכולה לעשות? לא מיומנת, לא בחרב, לא בכלום, כאילו, מה, לא, שואל, מה היא רוצה? אמרה, אדוני, בת גדולים מישראל אנוכי, ואחי נביאים, ושמעתי שיהיו מתנבאים שמחר תיפול ירושלים בידך. כיוון ששמע כך, שמחה שמחה גדולה. אז היא בעצם אומרת לו, אני באתי רק להגיד לך שמחר אתה הולך לנצח, כי האחים שלי הנביאים ככה התנבאו. אני חוזר לקרוא. והיה לו אחד מחכמיו שהיה רואה וחוזה בכוכבים, והיה אומר, רואה אני שישראל חוזרים בתשובה, ואי, כלומר ואין, אתה יכול להם. חזור למקומך. אז ליוון היו גם כל מיני חילות של מודיעין, אבל מיסטי. והחוזה בכוכבים שלו אמר לו שהנבואה שאותה אישה אמרה לך היא לא נכונה. כי אני דווקא רואה בכוכבים שאם הם יחזרו בתשובה, שהם יחזרו בתשובה, ואתה לא תנצח, אני חוזר לקרוא, נתמלה המלך חמה עליו וציווה לחוטפו, ואסרו ידיו ורגליו, לתלות אותו על העץ אצל ירושלים. ויאמר המלך, מחר כשתיפול ירושלים בידינו, נהרוג אותו. זאת אומרת, הוא בחר להאמין לאישה הזאת, יהודית, ולא להאמין לחוזה בכוכבים שלו. והיה המלך מאמין לאותה יהודית, ויהב אותה, ויאמר לה, רצונך שתנשאי לי? אמרה לו, אדוני המלך, איני ראויה אפילו לאחד מעבדיך. אמנם כיוון שלבך נוטה לזה, תעביר כרוז, בכל המחנה, שכל מי שיראה שתי נשים הולכות אצל המעיין, אל יפגעו בהן, לפי שצריכה אני ללך לשם לרחוץ עצמי ולטבול. זאת אומרת, אומרת לו היהודית הזו, אני בטח שאני רוצה להתחתן איתך, אני לא רואה אפילו לאחד מהעבדים שלך, אבל איזה כיף שאתה רוצה אותי בעצמך, בשמחה, אני הולכת רק להתארגן לקראת החתונה, אז תגיד לכל החיילים, כן, חיילים יווניים במלחמה, שתי נשים שהם רואים אותם בדרך, זה לא רעיון טוב כל כך, אז תדע להם שלא יפגעו בנו. מיד העבירו הכרוז ועשתה כך. ועשה המלך משתה גדול, ושתו ונשקרו. כן, המוטיב הזה של השכרות לפני הניצחון, שלא קורה בכלל, מי שזוכר מופיע בתנך כמה פעמים, כמה פעמים מלכים, אויבי ישראל, עשו מצור על ישראל, בלילה לפני הם השתכנעו שהם הולכים לנצח בקלות, כל הלילה הם יושבים ומשתכרים, ובבוקר, הפתעה, מפסידים לגמרי. זה משהו שמופיע כמה פעמים, אז הנה זה מופיע גם פה. אז הוא והשרים השתקעו, ואחר כך הלכו כל אחד ואחד לאורליו, והמלך ישב בחלקה וישן. והלכה אותה יהודית, ונטלה סייף שלו, וחתכה ראשו, ופשטה סדין עליו. זאת אומרת, היא חתכה לו את הראש, כיסתה את הראש אצלה בסדין, וכדי שלא יראו שזה ראש ביד שלה, היא הלכה. הלכה לאן? הלכה עם ראשו של מלך אצל שערי ירושלים, ואמרה, פיתחו לי השערים, שכבר עשה הקדוש ברוך הוא נס על ידי. תפתחו לי את השער, אני באתי להראות לכם את הנס. אמרו לה, לא דייך שזנית וקלקלת, אלא שבאת בעלילה עמנו. זאת אומרת, הם אומרים לה שם בחומות, במצור, מה, אנחנו יודעים שהתחתמת עם המלך. על מי את עובדת? מיד הראתה להם ראשו של המלך. כיוון שראו, פתחו השערים, ויצאו והרימו קול, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כיוון ששמעו יוונים כך, אמרו למחרת, באים עלינו. אז הם שמעו את היהודים יותר מדי חוגגים, הם אמרו, בונה, אנשים האלה לא נשמעים מפוחדים במיוחד, מה קורה פה? הלכו לשאול את המלך, מה קורה? ומצאו בלא ראש, ונפל עליהם אימה ופחד, וברחו כולם, ולדפו ישראל אחריהם, והרגו מהם כמה וכמה. והמדרש פה מסיים, ואנחנו נצטרף לסיום הזה, כן יעשה הקדוש ברוך הוא נקמה בשוננו מהרה, ויחיש לנו ישועה, ככתוב, ובא לציון גואל. אז במעשה הזה, זה מעשה שהוא מעניין מכל כך הרבה בחינות, אבל מה שאנחנו יכולים לראות כאן זה בעצם שיש כאן שתי דמויות של נשים, הראשונה זה בת של יוחנן כהן גדול, שהייתה נראית כמו האישה הכי לא מכובדת שבעולם, אבל אחרי שהסבירה על האחים שלה, אז היא הפכה להיות הכי מכובדת בעולם, ואותה אלמנה שחשבו שהיא בכלל בוגדת, ועזבה את היהודים כדי להתחתן עם המפקד של החיל מחנה על נגד המצור הזה, בכלל לא, היא הלכה לשם כדי להתנקש בו, אז זה אני חושב אחד הנקודות המעניינות שיש כאן, אבל מה שאני רוצה לחזור להתחלה שלו וטיפה להתעכב על זה, זה בעצם כשהרמב״ם כותב שהם פשטו ידם בממונם של ישראל ובבנותיהם, אז אנחנו עכשיו מבינים מה זה בבנותיהם, והתיאור פה של המדרש זה שהדבר הזה נמשך 3 שנים ו-8 חודשים, זה המון, זה מצב מטורף, אבל ככה הם חיו. אז לפני שנעבור למקור הבא, שהוא בעצם המקור האחרון של הגזרות של אנטיוכוס, יש איזה שם שאלות בצ'אט?
ככה, יש שאלה אחת בערך, ורק לפני זה אשר כותב שלהיות שיקור לפני ניצחון ואז להתעורר למציאות אחרת, מזכיר לו את שמעון פרץ והבחירות. אכן, שואל אם אתה לא מבלבל בין מרד החושמונאים לבין מרד בר כוכבא, מן הסתם אתה לא, אבל יכול להיות כי יש הרבה דמיון בין השתיים.
קודם כל יש הרבה מאוד דמיון בין השתיים, אני אוסיף ואומר, חוץ משני המרידות הללו, יש עוד הרבה מרידות. אנחנו בדרך כלל מדברים רק השניים הללו, כי הם המרידות היותר מרכזיות, אבל כל התקופה הזאת, לא רק בתקופה של יוון, גם אחרי שרומא הכריעה את יוון צבאית, אוקיי, מיתולוגית יוון הכריעה את רומא, אבל זה סיפור אחר, אז נמשכו עוד ועוד תקופות של לחימות של רומא עם יוון, ובהחלט, בחלק מהסיפורים שמסופרים על מה שהיה כאן, השאלה היא לא עליי, השאלה היא על המעשה חנוכה, על המדרש חנוכה, אבל יש בהחלט איזה שהם מוטיבים, הייתי אומר, לא מהותיים, יותר אולי ספרותיים, או יותר עקרונות כלליים, שכן, אפשר להגיד שהם עברו קצת מהתקופה של המלחמה מול הרומאים, למלחמה מול היוונים. אני בהחלט מסכים שיש לפעמים דברים כאלה, אבל אני לא חושב שהם במשהו מהותי. הם יותר בפרטים הקטנים, בסגנונות אולי, בניסוחים.
רגע, לא. מה שכן כותב זה שהיה איזה רגע שאתה כנראה בטעות אמרת מרד בר כוכבא במקום מרד אחרי שמונאים, כנראה בטעות, והוא בא כאילו לתקן, בסדר.
אוקיי, אמרתי משהו בטעות.
יש מישהו שכותב, מר סגל, בוא נראה, יש קשר בין שמעון בר כוכבא לבין אחרי שמונאים, הדוד של שמעון בר כוכבא היה אלעזר הכהן המודעי, שכנראה היה בן משפחת אחרי שמונאים.
אני אישית לא יודע על זה, אבל אני כן יכול, אני אישית לא יודע על זה, כאילו אני לא יכול לאשר שכן, אבל אני לא יכול להוכיח שלא. אני כן אבל יכול להגיד שבר כוכבה או בר כוזיבה או בר כוסיבה או כל שאר ההטיות של השם שלו שיש במקורות שונים של חזל, הוא דמות די מיסטורית. זאת אומרת, יש עליו בחזל תיאורים לכאן ולכאן מכל מיני בחינות, וגם בספרים שתיארו אותו, מה שנקרא, מבחוץ, בין אם זה היסטוריונים מתוך עם ישראל, בין אם זה היסטוריונים מחוץ לעם ישראל, גם שם אפשר לראות שהדמות שלו מתוארת לפעמים ככה ולפעמים ככה, ומי שמכיר אפילו ברמב"ם עצמו, שהוא בהלכות מלכים, פרק י' א', יש לו שם ניסוח די מעניין, די חדשני, ביחס לקשר שבין רבי עקיבא לבין בר כוכבא, אז הנושאי כלים שם, הפרשנים של הרמב״ם שם, הם מנסים בעצם להבין מי זה בדיוק הבר כוכבא שאתה כתבת, שרבי עקיבא היה נושא הכלים שלו. אז יש בזה לפחות ארבעה פירושים למה התכוון הרמב״ם, אבל בלי להיכנס לפרטים שלהם אפשר בהחלט לראות איך תפסו אותו בצורה די שונה. ואני חושב שהסיבה לכך היא, כי אכן דמותו של בר כוכבא, היא עדיין מחוסה בלא מעט מסתורים. לא מעט מסתורים.
כן, יש, מר סגל שכתב על העניין הזה, הוא כותב, מוזכר בגמרא וגם במטבעות בר כוכבא כאלעזר הכהן, ושמעון הרג אותו בביתר בזמן המצור.
אוקיי.
שתי דברים שאני רוצה להגיד כל, אתה אמרת שאחד הדרכים שבהם הם טימאו את בית המקדש היה עם שיח הכיסוס, או שהיו צריכים לשים את שיח הכיסוס על ראשם של אנשים.
בדיוק, שיח הכיסוס על ראשם, אני דווקא חשבתי שאתה תרחיב על זה אולי קצת.
אז ביוון באמת הכיסוס הוא היה מקודש לדיוניסוס.
בדיוק.
והיו, אם אני לא טועה, היו שמים, אז שמים אותו על הראש של כל מיני משוררים, כאילו שמים אותו כמו כזה, אתה יודע, כמו זר כזה על הראש לכל מיני משוררים. זה מעניין שמכל האלים הזכרת שהם כפו עליהם את העבודה לאל דיוניסוס, אני חושב שדיוניסוס הוא האל שהכי, לדעתי אם אני מנסה לחשוב עליו, מחובר באיזשהו מקום לאסב, אם הייתי צריך לחבר אותו איפשהו לאיזושהי דמות מקראית, ויותר מזה מה שמעניין בדיוניסוס הוא שהוא דווקא מכל האולימפוס הוא נחשב כאיזה סוג של, איך נגיד את זה, באנגלית זה כאילו אאוטסיידר, אני מנסה לחשוב על מילה טובה לזה בעברית, כאילו... סוג של מוקצה, לא ברור, לא קשור לאולימפוס בכלל, וזה כי היו, יש כנראה סממנים בדיוניסוס, שהם באמת סממנים כנעניים, שהם יותר קרובים לאזור של כנען, לאזור של כנראה הר סעיר ואדום, מקום שכנראה הוא מקום שממנו יצאו גם כן האמונות וה... פולחנים של אדום, כלומר עשיו, ושל אחיו מצד שני, של יעקב. יש גם, אני זוכר, כתבתי על זה בזמנו, שההיסטוריון פלוטרכוס, כבר בבית המקדש השני, במאה הראשונה לספירה, התחלת המאה הראשונה לספירה, הוא כותב באחד מספרי ההיסטוריה שלו, שהוא היה, שהמזמורים לדיוניסוס מאוד הזכירו לו, סליחה, המזמורים בבית המקדש, הוא שמע בבית המקדש, נורא הזכיר לו את המזמורים לדיוניסוס, הדבר הכי קרוב לזה שאני יכול לחשוב עליו, זה שבאמת הקריאות והשמות שנתנו לדיוניסוס, היו שמות שהם רק אותיות אהבי, היו קוראים לו בכל מיני חיבורים של אותיות אהבי כאלה, מה שנקרא באנגלית יותר ואולס, כן? I, A, O, U, ואז כשאתה מצרף אותם ביחד, זה באמת נשמע קצת כמו הקריאות אליו, כמו איזה שם השם. כל העניין של ההתנבאות, שהזכרת שהיה באמת מקרה של התנבאות עכשיו במרד עצמו, או לפני
המרד. זה היה מזימה, כן? זאת אומרת, זה לא באמת הייתה נבואה, יהודית היא בדתה את זה, כדי, היא פשוט הפילה אותו בפח.
נכון, אבל מה שזה, אני חושב באיזשהו מקום, עלול, במחות כאילו לרמז, זה שבאמת היה תופעה כזאת של התנבאות בקרב היהודים.
כלומר, זה שהוא האמין, זה אומר שזה היה משהו סביר מבחינתו.
שזה היה מה?
סביר בעיניו.
כן.
זה מחזק את מה שאתה אומר.
הפעולה של ההתנבאות באיזשהו מקום, גם היא, יש אנשים שמקשרים את השורש שלה, זאת אומרת, לא אומר מה נובע ממה, אבל שהיא מזכירה את הפועל של התבקחות, מלשון בחוס, דיוניסוס, שגם ההתנבאות אצלו הייתה קשורה באיזשהו מקום עם, אני חושב, קצב ומוזיקה ואיזושהי התנבאות שקורית מתוך איזושהי חוויה פנימית נורא חזקה, שזה יכול להזכיר אולי את האופן שבו מרים התנבאה בתוך מרים. ויש דברים באלילות של דיוניסוס שהם באמת, הוא שונה כמובן מהמונותיזם היהודי, אבל הוא גם כן שונה מאוד מהאלים האולימפיים היוונים. וזה מעניין שהם רצו דווקא אותו, גם יש את כל העניין עם העז, שנניח דיוניסוס הוא מתואר, או הוא או בני הלוויה מזוהים איתו הסאטירים כאל איזי, אל חצי עז כזה, שמסופר עליו שביטרו אותו לחתיכות, כמו עם אלילויות אחרות, כמו עם אוסייריס, וזה מזכיר נניח את השעיר לעזאזל ש... באחד הגרסאות מספרים שמשלחים אותו עד שהוא מתפרק לגורמים ונקרא לגזרים בעצמו. אז זה מעניין, זה מעניין שהוא בחר דווקא את דיוניסוס, באמת.
יכול להסביר קצת, אני חושב שמכבים ב' התחבר בדיוק במאה הראשונה לספירה הנוצרית, שזה בעצם המאה הראשונה שהזכרת מקודם, והתיאור שקראנו שם מקודם, איך הוא קרא לזה? המקדש היה מלא על ידי הגויים, ניאוף והוללות בהתעלסה עם זונות. זה נשמע די כמו הפולחן של דיוניסוס.
נכון, הפולחנים הקדומים של דיוניסוס ביוון, הם באמת היו קשורים מאוד בהתהוללות. עם השנים הם קיבלו צביון שהוא יותר ויותר, הייתי אומר, מקום של הפרדה של החלק הרוחני מהחלק ההיראי בעולם, ואפילו למקום שהוא מאוד רציונלי או הגיוני בשלבים מאוד מאוחרים, כשזה הלך והפך להיות הפולחן של אורפיוס, פחות או יותר כמעט אותו דבר, רק לאט לאט משהו שם השתנה בפולחן. ולכן זה גם מעניין באיזה שלב זה היה, אבל מבחינה אני חושב סמלית, לכל הפחות בשמות והתארים שנתנו לדיוניסוס, יכול להיות שהוא ראה איזה משהו כמו איזה סרוגייט, לשים להם ככה, שמצד אחד זה גם כן כפירה מוחלטת, אבל מצד שני כפירה כזאת, שאם אתה יודע, אתה קורא בשמות, דומים מאוד לשם השם, בזמן כפירה יכול להיות שזה אפילו מעצים את זה. זה נורא מעניין.
זאת אומרת, אתה אומר שיכול להיות שמכבים ב' מזכיר דווקא דיוניסוס, למרות שהוא אייציידר, דווקא בגלל שזה יכול להיות משהו שיותר יצליח להכחיד את האמונה של היהודים?
לא רק זה, הוא כאילו נכנס במקום, כי יש בו אלמנטים שמזכירים את האמונה היהודית, ואז על הדרך מכניסים את הכפירה.
יפה. אני חושב שזה ממש מזכיר כמה וכמה מקורות של חז"ל, שהם בעצם מתארים שדווקא בגלל שביוון היו כמה דברים שדומים ליהדות, זה בדיוק מה שהיה כל כך מסוכן במלחמה הרוחנית שיוון עשו עם ישראל. יש לי פה לנגדי, למשל, לא מדרש די מפורסם, בראשית רבה, אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, מסביר חושך זו גלות יוון. מה הקשר בין יוון לבין חושך? הרי הם היו בהרבה מאוד בחינות שיא של התרבות המערבית. אחד ההסברים המרכזיים זה ההסבר של המהר"ל ואחרים, שבעצם הסבירו את המדרש הזה, שזה חושך דווקא בגלל שזה יכול להוות איזושהי אלטרנטיבה, לא אמיתית, אבל זה יכול להיות קשה, זה יכול ליצור תחרות, זה יכול ליצור פיתוי בקרב היהודים שהחליטו להתייוון. כי היהודים שמחליטים להיות אליליים בסגנון הישן של האליליות, זה משהו לא כל כך מפתה, ההפרש הוא בולט מדי. אבל עם יוון, שבכל זאת הופכת לשיא של תרבות מערבית, יש כאן, אפשר להגיד, כבר פיתוי, או יש כאן משהו שיכול להציב את עצמו כאיזושהי אלטרנטיבה, ולכן דווקא הדמיון הזה, זה מה שהופך אותו למסוכן יותר.
ואני באמת רוצה להוסיף פה, שאז אתה יכול באמת לבוא ולהסתכל, ולראות נניח את פילון האלכסנדרוני, והוא הרבה אחרי זה נניח את הרמב״ם, כמה שהם ראו ביוון בעצמם איזשהו דמיון, וכמובן שכל מורה נבוכים בא להתמודד בדיוק עם הדמיון הזה, ולהסביר איפה היהדות היא בעצם הולכת קדימה יותר, איפה היא מבינה יותר את הדברים לאשורם מיוון, אף על פי שהוא בעצמו מאוד נעזר באריסטוטליות לצורך העניין, או בנאופלטוניות, כדי להסביר הרבה רעיונות ודברים, אבל הוא גם מראה איפה לדעתו הם בעצם לקחו מהיהודים, ולא לא ההפך, ומצד שני איפה היהודים צודקים שהם לא. איזשהו מקום עכשיו הוא אפילו מסביר, אריסטו, מה שהוא אומר מכדור הארץ ועד הירח, נכון? מהירח והלאה?
ממש ככה. כן, בדיוק. מגלגל הירח, הכינוי, הביטוי שלו זה מגלגל הירח. כל מה שהוא אומר מגלגל הירח ומעלה, מה שהוא כתב הוא לא הוכיח על ידי הוכחות אמיתיות, אלא הוא צודק רק מגלגל הירח ומטה.
כן, בוא אני מסתכל רגע אם יש עוד כמה דברים. שנייה רגע.
אני יכול להגיד לך בהקשר הזה של מה שאמרנו, שדווקא הדמיון הוא זה שהפך את המאבק לכל כך קשה, ביטויים מאוד מעניינים, למשל בספר הזוהר, פרשת שמות, דורשים על הפסוק אשר אין בה מום, דה מלכות יוון, דינון קריבין לאור חיים מהמנותה. זאת אומרת, מי זאתי שאין בה מום? זאתי יוון שהיא קרובה לדרך האמת, או לדרך האמונה, יותר מדויק לתאגם, היא קרובה לדרך האמונה, ככה מכנה הזוהר את מלכות יוון.
עכשיו שאלות, עלו עוד כמה שאלות בהקשר לדיון שלנו עכשיו. מישהו כתב, דיוניסוס קשור לאדוניס, לא, זה שני אלים אחרים, אדוניס, אבל יש, זה סיפור קצת דומה, אדוניס בעצמו הוא גם כן אל שמת וסוג של קם לתחייה, הוא במקרה הזה על ידי, אם אני לא טועה, חזיר בר, דיוניסוס על ידי הטיטנים. מישהו אחר כותב, שואל, הנבואה בדת היוונית רומית היא לא תחום של אפולו, אז זה נכון ולא נכון. מה שאני אמרתי על דיוניסוס זה מבחינת החוויה שהיא מכונה אנתוזיאסמוס באנגלית, החוויה של ההתבקחות, של הכניסה לאקסטאזה, אז יש אנשים שראו בה איזשהו דמיון למה שהזכרתי קודם, אבל הנבואה שהוא מזכיר בקשר לאפולו, זה לא בדיוק אפולו, אפולו היה הפטרון של המקדש של הנביאה פייטיה, של היא בעצם הייתה מתנבט במקדש על ידי נחשים או על ידי גזים שהיו יוצאים מהאדמה ומתחת לאדמה, קראו לה אורקל מדלפי, כי המקדש שלה היה בדלפי, ובאמת יש איזושהי הלכה, שאני חושב בספר דברים, שמדברת על להיזהר להיכנס לפולחנים של תת-קרקעים, של מתחת לאדמה, שאם אתה מסתכל באמת על כל האלים המתים וקמים לתחייה, התחייה שלהם מחדש היא תחייה שקורית על ידי האלה מתחת לאדמה, שמה זה בעצם הממלכה, או של האלה הגדולה, או של האל שקם לתחייה, ושל הרבה מהפולחנים של הנבואות. והיהדות, יש איזשהו חוק שיוצא כנגד זה, אני לא זוכר איך זה הולך, אבל משהו של, הוא יוצא לגמרי נגד העניין של פולחן שהוא תת-קרקעי, שהוא מתחת לאדמה. זהו, אני לא רואה עוד שאלות.
אוקיי, אז נמשיך בעוד מקור, שגם הוא מתאר את הגזירות של אנטיוכוס, זה סיפור שהוא ממש כואב לקרוא אותו, אני אישית כל פעם חדש אני קורא אותו כואב לי, אבל צריך להכיר אותו. הסיפור הזה מכונה מעשה בחנה ושבעת בניה. אז הגרסה שאני אקרא לפניכם, זה גם כן מספר מכבים ב' בפרק ז', אבל הסיפור הזה מובא בשינויים, בגרסאות קצת שונות, גם במכבים ד', גם בתלמוד הבבלי במסכת גיטין, דף נ"ז עמוד ב', גם במדרש רבה לספר איכה, פרשה א', גם במדרש תנא דבליהו רבה, פרק ל', וגם בפסיקתא רבתי, פרק נ"ג, ואני אוסיף ואומר שהוא גם מובא בקינות של נוסח עדות המזרח לתשעה באב. יש שם משהו קצת יותר קצר כמובן, אבל שמספר את זה גם כן. אז אני קורא מספר מכבים ב' פרק ז'. הסיפור פה הוא ארוך מדי, אז אני קורא אותו במין תמצות, שחלק מהתמצות הוא ציטוט מילה במילה, וחלק הוא ניסוח מחדש, פשוט מקצר את הדברים. מעשה בשבעה אחים ואימם, שנתפסו והוכרחו על ידי המלך, אנטיוכוס, לאכול בשר חזיר. האחים מוכו בשוטים, ואחד מהם אמר למלך, כי הם מוכנים למות ולא לעבור על תורת האבות. המלך כעס, וציווה להלבין באש מחבטות וקלחות. אז ציווה לכרות את לשונו של האח שדיבר בשם אחיו, לפשוט את עור ראשו כדרך הסקיטים, זה היה איזושהי אומה שהיו נוהגים בצורה הברברית הזאת, ולקצוץ את
אינדו-אירופאים, סוג של גרמנים כאלה הסקיטים.
כן, והיה להם מנהג כזה לפשוט את העור של האויבים שלהם. כן, אנחנו מכירים עוד כל מיני מנהגים שהם נהגו במאה הקודמת. אז המלך ציווה לפשוט את עור ראשו כדרך הסקיטים, ולקצץ את איבריו לעיני אמו ואחיו, בעודו חי. וציווה המלך להביאו באש ולצלותו במחוות. ובזמן שפיצה המחוות ריח חזק, עודדו האחים ואימם זה את זה למות בגבורה, באומרם כי השם אלוהים משקיף ומרחם עליהם. לאחר שמת הבן הראשון, הובא הבן השני, הופשט עור ראשו, והוא נשאל אם הוא מסכים לאכול, בטרם המשיכו לענות את איבריו. הוא השיב בלשון אבותיו, לא, וגורלו היה כשל אחיו. בנשימתו האחרונה, אמר למלך, אתה הרשע נוטל אותנו מחיי העולם הזה, אבל מלך העולם יאיר אותנו המתים בעד תורתו לשוב אל חיי הנצח. הבן השלישי מיהר בשמחה להוציא את לשונו ולהושיט את ידיו, ואמר בנדיבות מן השמיים היו לי אלה, ובעד תורתו לא יחסוך אלה, וממנו אקווה לשוב לקבל את אלה. לאחר מותו עונה גם הבן הרביעי, ובעת מותו אמר למלך, נבחר לסבול המוות מיד בני אדם, ולצפות לתקוות שניתנו מעת האלוהים, כי על ידו נשוב לתחייה, ולך לא תהיה תקומה לחיים. והבן החמישי אמר בעת עינוי על המלך, בהיות לך השלטון בבני אדם, תעשה את אשר תרצה, אף כי בן תמותה אתה, ואל תחשוב כי עמנו נעזב מת האלוהים, ואתה תחכה וראית את כוחו הכביר כשיענה אותך ואת זרעך. הבן השישי אמר בעת מותו, אל תתעל לשווא בגלל נפשנו לסבול זאת, כי אל אלוהינו חטאנו, ועל כן היינו לשמה, ואתה אל תחשוב כי לא תאשם, באלוהים נועזת להילחם. בזמן שעונו בניה למוות, עודדה אותם עמם בלשון אבות ואמרה להם, לא ידע איך נגליתם בבטני, ולא אני נתתי בכם את הרוח ואת החיים ואת חומר כל אחד, לא אני יצרתי. לכן בורא העולם, אשר יצר התהוות האדם, והמציא התהוות כל, הוא ישיב לכם בחסד גם הנפש וגם החיים. יען לוחסתם עליהם בעבור תורתו. אנטיוכוס סבור היה, כי הם מגדפת אותו. ולכן מבטיח לבנה הצעיר היחיד שנותר בחיים, שיעשהו עשיר ומאושר, אם רק יעבור על חוקי האבות. אולם הנער השביעי לא התפתה, ולכן אנטיוכוס ניסה לגייס את אמו שתשכנע אותו. האם הסכימה לכך, אולם פנתה אל בנה בלשון אבות ואמרה לו, בני, רחם עליי על אשר נשאתיך 9 חודשים בבטני, ו3 שנים הנקתיך וגידלתיך, בבקשה ממך, הבט אל השמיים ואל הארץ ואל כל אשר בהם, וכל אשר תראה, וידעת כי מאין ברעם האלוהים, אל תראה את התליין הזה, כי אם מהיותך ראוי לאחיך, תישא את המוות למען השוב אקבל אותך ואת אחיך בעת הרחמים. בעוד האם מדברת, אמר בן הצעיר למעניו, למה תחכו למצוות המלך? לא ישמע כי שומע אני למצוות התורה, ואתה ממציא כל מיני רעה לעברים, לא תמלט מידי אלוהים. אתה הרשע הפושע מכל בני אדם, לשם תקבע בגאוותך, בתקוות שקר, ועל עבדיך תרים ידיך, כי לא נמלטת ממשפט האלוהים. כי אחינו הסובלים, עינויים קצרים, קיבלו חיי עולם בברית האלוהים, ואני כאחי את גופי ואת נפשי אמסור בעד תורת האבות, וכי בי ובאחי חלה חרון אף אל שדי, אשר בא על עמנו בצדק. המלך זעם על הלעג כלפיו, וציווה לענות את הבן השביעי באכזריות רבה יותר, עד שמת. כל הבנים הומתו ביום אחד לעיני אמם, ולאחר הבנים מתה גם האם. אז הסיפור הזה, כמו שאמרתי, הוא הפך להיות פיוט קינה, פיוט עצוב בתשעה באב, עם מנגינה מסורתית כזאת. אבל הנקודה שרציתי רק לשים לב אליה פה, זה בעצם השיטות שהיו לאנטיוכוס ולמוצאים להורג שלו, להוציא את האנשים. זאת אומרת, לחתוך איברים בעודם בחיים, לשרוף בן אדם, לא סתם לשרוף בן אדם, לתגן אותו במחוות. פשוט שנשים לב לזה, לפעמים אנחנו, מי שלא מכיר פשוט את, את הסגנון של אותה תקופה שנהגו בהם, זה נראה לו כמו דברים לא, שפשוט לא היו, אבל זה התיאור כאן. אם יש שאלות, אז בשמחה, ואם לא, אז נעבור הלאה.
הוא שואל, ישבו באזור אוקראינה סקיטים, האם משם נובעת החזריות המזרח אירופאית?
אתה יודע, אני לא יודע לענות על אם זה אותם סקיטים, אני לא יודע.
אני גם לא בטוח, אני רק יודע שהם בעצם הם הסוג של הגרמנים, שגם בעצם האינדו-אירופאים שמיוחס אליהם, שאחר כך השפיעו על תרבות פרס והודו וכולי, אבל כן, אני גם לא רוצה להגיד משהו שאני לא יודע לגמרי.
יש פשוט עמים באירופה, שהם לקחו אחד מהשני את השמות שלהם, אז לפעמים קצת קשה לשייך אם זה באמת אותו עם.
הנה, מישהו כותב, פחות או יותר משהו שאמרתי, הסקיטים היו יותר איראנים מאשר גרמנים או סלאבים, וכולם הודו-אירופאים. אז כן, כמו שאמרתי, אינדו-אירופאים. אני חושב שהדבר הכי דומה להם, יש עם די דומה להם, נקרא חיטים, גם הם היו סוג של אינדו-אירופאים כאלה, ביותר באזור שלנו. תראה, הפגניות האינדו-אירופאית, מה שמעניין לגבי, אתה יודע, עכשיו אם אנחנו מדברים על זה, אז באמת הפגניות האינדו-אירופאית היא בעצם אבן יסוד בתרבות היוונית, זאת אומרת, יוון הייתה יותר תרבות שסבבה סביב סגידה לטבע ולאם הגדולה של הטבע, ו כשהם הגיעו, האירופאים הכובשים, איך זה נקרא, הצדים לקטים, הם החדירו בעצם את כל האלים של האולימפוס, של השמיים והסערות, הם אלה שהכניסו את זה לתוך יוון בעצם.
בהחלט. אז עד
כה. אז רגע, עוד מישהו רצה, אוקיי, בסדר, אתה יכול להמשיך.
אוקיי, אז עד כה ראינו בעצם את החלק הראשון של הפרק השני, כלומר את הגזירות של אנטיוכוס שבעקבותיהם בעצם נוצר המרד של החשמונאים, ועכשיו אנחנו בעצם רואים את החלק השני, שזה בעצם הגזירות של אדריאנוס, שהם היו לאחר הניצחון של היוונים, אחרי שהם דיכאו את המרד לחלוטין. הדור הזה מכונה בתלמוד דור של שמד, או בשעת הסכנה, ונקרא פה איזושהי רשימה של הגזירות שהם גזרו. המטרה שלהם כמובן הייתה, כמו מקודם, פשוט עקירת היהדות, גם ברמה הדתית שלה, גם ברמה הלאומית שלה, ולהפוך את ירושלים, את חורבותיה, לעיר אלילית, מה שלימים יכונה איליה קפיטולינה. המתחם של המקדש היה לאל יופיטר, והגזירות הן, אני אקרא אותן כמין רשימה, ואחר כך נקרא ככה כמה מקורות שמתארים את הדברים. אז איסור על הקהלת קהילות ברבים ללימוד תורה. החברה היהודית, אני אומר פה שנייה משהו, החברה היהודית, אחד הדברים שמאפיינים אותה, זה בעצם הלימוד תורה שלה, שבעצם הדת היא לא איזה משהו למלומדים שנמצאים באיזה שהם מנזרים או משהו כזה, אלא זאת מצווה שיש לכל יהודי. אז בעצם כשהם אסרו על הקהלת קהילות ללימוד תורה, הם בעצם ראו בזה ממש כלי להשמדת היהדות. אני ממשיך את הרשימה, איסור על הסמיכה, כלומר להסמיך לרב רשמי, תלמיד חכם רשמי, שפשוט לא ימשך לחכמים, איסור על בתי דין, איסור התכנסות בבתי כנסת, איסור על קריאה בתורה, איסור על קריאת מגילה, איסור על תפילין, איסור על מזוזה, איסור מתנות כהונה, איסור על הדלקת נר של שבת, איסור אכילת מצה בפסח, איסור בניית סוכה, איסור נטילת לולב, איסור הדלקת נר חנוכה, איסור טבילת נשים להתאר לבעליהן, אמרנו את זה מקודם גם, איסור קיום שמיטת קרקעות, איסור על תקיעת שופר, איסור על ציצית, ואיסור להיכנס לירושלים. אז אלו בעצם היו הגזירות שלהם, ואני אקרא מפה, אני אקרא כמה מקורות שמתארים את התקופה הזאת, תקופה שבה יהודי ידע שאם הוא מקיים מצווה אפילו אחת, הוא יכול לא לחזור הביתה באותו יום. הוא יכול פשוט לצאת להרגע הזה. אז אני אקרא עכשיו ציטוט ממדרש רבה, שיר השירים רבה, פרשה א', אות ז', הוא אומר ככה, על הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, אמר רבי חייא בר אבא, אם יאמר לי אדם תן נפשך קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא, אני נותן, ובלבד שהרגוני מיד. אבל בדורו של שמד, איני יכול לסבול. נסביר לפני שאני אמשיך, אומר רבי חייא בר אבא במדרש, שאם אני אאלץ למסור את הנפש על קדושת השם, זאת אומרת, יאלצו אותי באיומי מוות לעבור על התורה, אז אני מוכן למסור את הנפש. למה? כי יהרגו אותי מיד. אבל אם אני הייתי חי בדורו של שמד, זה הדור שעכשיו תיארנו אותו, אני לא יכולתי לעמוד בזה, אומר לנו רבי חייא בר אבא. למה? הוא לא יכל לעמוד בזה בדורו של שמד. הוא מתאר כך, שימו לב. ומה היו עושים בדורו של שמד? היו מביאים כדוריות של ברזל, ומלבנים אותם באש, ונותנים אותם תחת בית השכי, ומוצאים נפשה מהם, ואז מביאים קרטיות של קנים, ונותנים אותם תחת ציפורנם, ומחזירים נפשה מהם. הוא שאמר דוד, אליך אדוני נפשי אשא. אשא, אשיא כתיב, שיהיו משיאים נפשם על קדושות שמו של השם. זאת אומרת, אומר לנו פה רבי חייא בר אבא, אם אני הייתי חי בדורו של שמד, לא יכולתי לעמוד ביסורים האלה, לא הייתי עומד בניסיון. למה? כי הם לא היו מסתפקים בלהרוג את הבן אדם, אלא הם היו שמים לו כדור מתכת רותח מתחת בית השחי, והוא היה מת מיד, זאת אומרת, זה לא בדיוק מת, מעוצת הכאב, הוא היה נראה כמו מת, אבל עדיין לא מת ממש, ואז היו פשוט תוקעים לו מתחת לציפורניים חתיכות קטנות של קנה, שזה גם קשה וגם חד, והוא מעוצמת הכאבים היה מתעורר, מתעורר כדי לחזור לסבול את הכדור הרותח, וחוזר חלילה עד שהוא היה מת מהיצורים האלה. זה מה שמתאר לנו פה מדרש שיר השירים רבה. ואני אקרא לכם עוד מקור, במחילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו, כותבר, רבי נתן אומר, על הפסוק לאוהבי ולשומרי מצוותיי, אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל, ונותנים נפשם על המצוות. מה לך יוצא להישרף, על שקראתי בתורה? מה לך יוצא להרג, על שמלתי את בני? מה לך יוצא להיצלב, על שאכלתי מצה? מה לך לוקה מפרגול, על שנטלתי לולב, על שעשיתי סוכה, על שנחתי תפילין, על שהטלתי תכלת? כלומר, במדרש הזה, מה שנתאר לנו רבי ישמעאל, זה שבאותה תקופה, יושבי ארץ ישראל כבדבר שבשגרה, על כל מצווה שיהודי היה עושה, הוא היה מוצא להורג מיד. ואני אקרא לכם עוד מקור אחד, ובואו אנחנו נסיים את חלק ב'. בתלמוד בבלי, מופיע גם במסכת עבודה זרה דף ח', גם במסכת סנהדרין דף י' ד', אני קורא ככה בדילוגים, מתמט שיותר שייך לנושא שלנו. מה עשה רבי יהודה בן בבא? הלך וישב בין שני ערים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, בין שתי תחומי שבת, בין אושה לשפעם, ושמח שם חמישה זקנים. אני רוצה רגע ומסביר, קראנו קודם שבדור של שמד היה אסור לסמוך. היה אסור להמשיך את השושלת של החכמים שהוסמכו, שנבחנו על ידי החכמים של הדור הקודם, והם עכשיו אלה שמובילים את עם ישראל מבחינה רוחנית, מבחינת לימוד התורה, עשו את זה. אז רבי יהודה בן בבא הלך למקום מאוד מרוחק ומנותק, ושמח שם חמישה זקנים, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. כיוון שהכירו בהם אויבים, אמר להם, בניי רוצו. מיד שהם זיהו מרחוק איזשהו כוח צבאי של האויב, אז הוא אומר להם, תברחו. עכשיו הוא זקן, אמרו לו, רבי, ואתה, מה תהיה עליך? אנחנו יכולים לרוץ, אתה לא יכול לרוץ. אמר להם, הרי מוטל לפניהם כאבן שרפים. זאת אומרת, אין לי שום סיכוי, אז אני פשוט אשאר כאן כמו אבן. אמרו, לא זזו משם, עד שננעצו לגופו 300 תלוניות של ברזל, ועשאו גופו ככברה. הכברה היא הצננת הגצה, יש לה חורים גדולים. והתיאור של התלמוד פה זה שבאותו רבי יהודה בן בבא, שהיה גדול הדור אז, הכוח שבא להשמיד אותו, ניסה להשמיד גם את תלמידיו, נעץ לו 300 חנתות. אז זה התיאור, של הגזירות, ואנחנו פה עוברים לפרק השלישי, שהוא גם הקצר שבפרקים, אבל לפני זה, אם יש שאלות, נראה לי זה יכול להיות זמן טוב.
בואו נראה רגע. אז מישהו כותב, אשר כותב, similar to the Hashishayun, the Skythians were using drugs to keep their fighting spirits, mainly opium and hashish. זה נכון שהרודוטוס, ההיסטוריון, ההיסטוריון הראשון אפילו נראה לי, הוא מתאר את זה שהסקיטים היו משתמשים בזרעים של קנאביס, ושרופים אותם בתוך אוהלים סגורים, ונושמים את העדים שלהם. זה משהו ידוע. החשישיון, אגב, לא בטוח שזה היה באמת חשיש מה שהם היו מעשנים, השם חשיש, חשישיון ניתן להם כדרך, מלחמה פסיכולוגית כנגדם, אתה יודע, סוג של קריקטורה שלהם, אבל מרקו פולו טוען שהם השתמשו יותר באופיום. האמת שיש עדויות לתרבות גרמנית יותר מאוחרת, כמו הוויקינגים, שהם היום משתמשים בפטריות קסם לפני מלחמה, לא בטוח שבמלחמה עצמה, אולי הוא לפני, כן יש, טוב, אני לא אכנס לזה, אבל זה, כל הקטע של שימוש בכל מיני חומרים, יש לנו תודה ומלחמה, זה אולי נושא לפרק באורים ותומים שאני אעשה בעתיד. מר סגל כותב, ההשפעה היוונית הייתה על כך חזקה, שהדור השני והשלישי של החשבונאים כבר אימצו שמות יווניים. האם לדעתך זה היה רק עניין דיפלומטי פורמלי, או שבאמת נכדי החשמונאים קיבלו את ההלניזם?
תגיד למר סגל, מר סגל יקר, אתה בדיוק לוקח אותנו למשפט הבא שלי לקרוא, זה הנושא של פרק ג', ממש זה.
אז בסדר, אז זה יהיה בפרק ג', ועכשיו דוד כותב, רציתי להעיר על הסיפור של יהודית, שהרבה פעמים נשים הצילו את המצב בשלבי מעבר בהיסטוריה היהודית, יציאת מצרים, אסתר, יהודית, יעל, שרי מצחק, רבקה עם יעקב ועוד, אני אוסיף כמובן את דבורה, שזו דוגמה מופת, ויש הסבר של הרב קוק לעניין ליסוד הנפשי הנשי, כמבטא את הטבע, עמדה נפשית שיודעת להסתכל על המציאות בצורה פנימית, שמסוגלת להזכיר לנו את היסודות הפשוטים ביותר, בהקשר שלנו מוסד המשפחה הלאומיות הם יסודות נשיים שחסרים מאוד, גם דור זה הוא דור של מעבר גאולה מגלות לעצמאות, זה עד פה הוא כותב, אני גם אוסיף, יש את שבע הנביאות בתורה, שבע הנביאות בתורה, זה לא מעט, זה בהחלט יש להם מקום מאוד מעניין, אם יש לך משהו להוסיף על זה.
בהחלט, חזר הרבה מאוד מקומות, הסביר שהרבה מאוד פעמים ה... אפילו את הדוגמה של חנוכה, אז תוי של, של חזל, מדוע הנשים חייבות במצווה של חנוכה, ותשובה היא, מפני שגם הם היו באותו הנס, וההסבר שלהן היו באותו הנס, רש למשל בתלמוד כך מסביר, מה שאמרתי מקודם, כשהם הושיעו את המצב, בין אם זאת ביתו של יוחנן כהן גדול, ובין אם זאת אותה יהודית. יש באמת בנפש האנושית, כוחות נשיים וכוחות גבריים, שכשמשנים כל אחד, הגבר נשאר גבר והאישה נשארת אישה, אז מה שמתקבל זאת משפחה, מה שמתקבלת זאת קהילה, מה שמתקבל זה עם, והדבר הזה הולך וצומח, הולך ומצליח. שופכים את הגברים לנשים, את הנשים לגברים, זה נשמע מאוד כי זה לא יותר הבדלים, הגברים יהיו מאוד נשים, הנשים תהיה מאוד גבריות, ואז כולנו נהיה בערך אותו דבר, וזה בדיוק מה שלא הצליח, ולא יכול להצליח, לא מייצר, לא זוגיות, לא משפחה, לא קהילה, לא עם, בדיוק להפך, זה הדרך לדקדנס, ואתם יכולים לראות את המאמר של בלפור בנושא.
כן, שירת הבלפור זה בדיוק המאמר שלי שעוסק בזה מאוד לעומק, אני חייב לומר שכמובן גם לאנשים שרואים בזה איזשהו דרך שהיא מושכת אותם, אני חושב שאלה דברים שהם לא לוקחים בחשבון של הטווח הארוך בחיים שלהם, ובטח לחברה ככלל הטווח הארוך, אלה דברים שהיסטורית לא ממש מחזיקים מעמד, והרבה מאוד פעמים מבינים בדיעבד כמה שזה יוצר בעיות וקרעים. אחד הדברים המעניינים אני חושב, שאני רואה בהיסטוריה שלנו, זה כשאנחנו רואים נניח בחזל, הם שמים בתלמוד דגש מאוד מאוד חזק על כך שהיחסים והדרך לפתור בעיות בין הזוג, הוא נשען בעיקר על שיח, דו שיח, וזה מאוד מעניין שההבדל בסיפור הבריאה היהודי לעומת סיפורי בריאה דומים, נניח, סיפורי בריאה כנעניים, שבהם גם יש לך אל שמימי של הרוחות ושל הסופות, שהוא עושה איזשהו סדר באיזה שהם תהומות וימים כאוטיים, כמו התוהו ובוהו, ויוצר ככה את העולם, הוא עושה את זה בדרך כלל באלימות, בין אם זה נניח מרדוך או גלגמש, אני לא רוצה להתבלבל עכשיו, שהוא קורא לגזרים את תיאמת, שבאטימולוגיה שלה דומה לשם תוהו ובוהו, ודרך האלימות הוא יוצר את השמיים והארץ, ודווקא בסיפור הבריאה שלנו זה קורה על ידי בעצם הדיבור, הדיאלוג. אבא אומר שהמערכת היחסים הנכונה נבנית על ידי הכוח הדיבור. זה מאוד מעניין, אני חושב. זה מה שיש לי להוסיף על זה.
מצוין, כן, בהחלט. אני חושב שהתלמוד ומקורות החושב הזה מרגישים הרבה מאוד את הצורך של הדיאלוג, ובעצם את ההבנה שהדיאלוג זה לא רק משהו שהוא פותר את הבעיות ברמה קטנה נקודתית, אלא באמת ההבנה שכל אחד יכול לתת משהו של השני אין, והדיאלוג הזה הוא בעצם הנתינה של צורות חשיבה, של יכולות נפשיות שפשוט אין לשני. ולכן הדיאלוג הוא לא רק יותר בעיות של לא נריב הרבה, אלא הוא משלים באמת את המציאות החסרה, כמו שמתואר שהאדם הוא נקרא כשהוא נברא זכר ונקבה, אז המציאות המשותפת הזאת של זכר ונקבה, זה נקרא אדם. וכשהוא לא ככה, כמו שהוא אומר בתיאור של הבריאה, שלא טוב להיות האדם לבדו, זאת אומרת, החיות הבודדה, ההסתכלות החד כיוונית, כזו שלא צריכה את ההשלמה שלה מבין המין השני, שבו בקשרי האהבה והנאמנות ההדדית, זה, התורה קוראת לזה פשוט לא טוב, לא טוב, זה, אני חושב יותר, יותר חד משמעי, לא נוכל לנצח.
כן, אני רק אוסיף, יהודה אברבנאל, הבן של יצחק אברבנאל, שכתב ספר שלם ממש, שנקרא דיאלוגים על אהבה, ממש על העניין הזה, על היחסים בין הגבר והאישה, והעניין של אהבה ביניהם, והוא מתאר את הכל דרך שיח בין פילו לסופיה, פילו האהבה, סופיה זה החוכמה, וכל הספר הוא דיאלוג בין הגבר לאישה שם, בעניין הזה, והוא באמת מזכיר מדרש של חזל, שהסתכל באמת על הפסוק שאתה הזכרת, זכר ונקבה ברא אותם, שזה בראשית א', המדרש של חזל משתמש באמת במונח יווני, כדי להסביר שבעצם אלוהים ברא את האדם אנדרוגינוס, כלומר גם זכר וגם נקבה, כי משהו בטבע האלוהי הוא שלם, יש בו גם מזה וגם מזה, אבל אחר כך, כשמסופר שהוא לקח צלע ויצר את האישה מתוך האדם, הוא מסביר שבעצם צלע במשמעות היא צד, זאת אומרת היה לו צד של זכר וצד שני נקבה, והוא הפריד אותם, והוא אומר, וזה מאוד התקשר לימינו לחנוכה בהבדל בין היהודים ליוונים, היוונים היה להם סיפור דומה עם זאוס, שגם הוא לקח את האדם שהיה בהתחלה אנדרוגינוס, ופיצל אותו כעונש, אם אני לא טועה כעונש על כך שהוא קיבל את האש מי שהביא את האש, האל שהביא את האש לאדם, פרומיטיוס, נכון? אבל ההבדל הוא שזהוס עשה את זה כדי לבלבל את האדם ולהוריד אותו, ושכל היום הם ירדפו אחד את השני והריבו אחד עם השני ולא יאיימו על האלים. האל היהודי, לפי אברבנאל, עשה את זה כי זה טוב, הוא רצה שיהיה להם טוב, שיהיה להם את האהבה אחד לשני, ובעצם זה למה גם כתוב, לא טוב לו על האדם לבדו, ולכן שהיא עזר כנגדו. לא לעשות להם רע, נהפוך הוא, דווקא שיהיה לו עזר כנגדו. אז זה מאוד מעניין.
מאוד מעניין, ובהקשר הזה באמת, מעניין לראות דוגמאות נוספות, נזכיר כאן אחת, להבדל בין סיטואציות דומות של ראשית ההיסטוריה, איך היא מתוארת במיתולוגיה היוונית, לעומת איך היא מתוארת מתואר בתורה היהודית, שבמקרא ניתן לראות, במדרש סליחה, ניתן לראות שלאחר חטא אדם ראשון, אז מתואר איך הוא יושב לבד בחושך עצוב ומיואש. זה עצוב שם פחות או יותר, המילים שלי. וכתוב שם שהשם מראה לו, איך אפשר על ידי הקשה של אבנים אחת בשנייה, ליצור אש, ועל ידי היצירה של האש, אדם הוא בעצם שוב מלא בתקווה, ואמונה שהוא יכול לצאת מזה, יכול כן לעשות דברים רעים עם החיים שלו בעולם וכו'. בשונה מהמיתולוגיה היוונית, שמתארת את האש מגיעה לאדם דרך זה שהוא גונד אותם מהאלים, וכשהאלים מגלים את זה, הם מענישים את האדם על זה שעכשיו יש לו אש כמו האלים. זאת אומרת, היחס שלהם אל הפיתוח של העולם על ידי אדם הוא יחס עוין, בעוד שהתלמוד מתאר את זה כיחס של אכפתיות ואהבה של האל לפועים שלו.
כן, אז רגע, אתה מחבר בעצם את ה, גם כן בשורש המילה, שזה איש ואישה שיש שם את, ה, את השורש אש?
חזל כבר הסבירו את זה, בדרשה מאוד מפורסמת, שאומרת זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם, וההסבר של זה הוא בעצם שהאש יכולה מצד אחד לקחת משהו גולי מאוד, כמו בשר, שאי אפשר לאכול אותו כמו שהוא, ואש יכולה לבשל אותו כשזה נעשה בצורה הנכונה. כלומר, יש כלי בין האש לאוכל, יש שם מים או רשת, לא משנה, וזה בעצם מבשל. אבל האש יש פונקציה אחרת, חוץ מלבשל ולחמם ולהעיר, היא גם צורת, היא מחלה, היא מבטלת את הכל. זאת אומרת, אז חז"ל דרשו את זה, זכו, שכינה ביניהם לא זכו, אש אוכלתם, והסבר לזה בדיוק ככה, כי בעצם שני מורכבים מהמילה אש, רק שלאיש יש יוד, ולאישה יש היי, יוד והיי זה בעצם שם השם, אז יש לה בעצם וריאציה, שמה שלוקח אותם קדימה זה השכינה בתוכם, ויש את הווריאציה שהם הולכים בדרך לא נכונה, שבה בעצם האש הזאת היא הופכת את כוח שסובב.
מרתק. עוד עכשיו כתבו בזמן ששוחחנו, אשר כותב, מעניין לציין שאלם, השורש אלם, כנראה מלשון אילם, דהיינו שתיקה וחוסר תקשורת, זה השורש של אלימות. ברגמן כותב, המשל הזה שאדם נברא זכר ונקבה מחוברים ואחר כך הופרדו, מופיע גם בכתבי אפלטון, המשתה. נראה לי נכון, זה באמת מופיע במשתה. אשר כותב, אז דו שיח בין בני זוג מביא שלום. ואז הוא כותב, אין אישה בלי אש. כנראה, זה מאוד מעניין שזה מזכיר את ה... סיפור של פרומיטיוס, הוא הביא את האש לאדם, ואז באמת קרה שם הפיצול הזה. ואפילו, כן, כנקמה, נותנים לאח שלו, אם לא תהיה תיבת פנדורה, שמשם יוצאת האישה הראשונה, וזהו, הוא מביא, עם פרומיטיוס זה שונה, זה כעונש, מביאים את תיבת פנדורה, שמשם יוצאת האישה הראשונה, עם כל ה... כתוב עם כל הבעיות ודברים רעים, ודבר אחד קטן שהוא טוב, שזה נקרא כאילו התקווה, לפי המיתולוגיה היוונית. מישהו כותב, נפלא לראות אותך משדר בפעם הראשונה, רב הנסתר, זה כותב קרמן ליכטנשטיין. כן, נראה לי זהו בינתיים, למרות שנראה לי מישהו עומד לכתוב משהו, אז רגע אולי ניתן לו הזדמנות לסיים את מה הוא כותב, ונראה. נראה מה זה. אני בינתיים רציתי להוסיף האמת, לתקן משהו שאמרתי קודם, שהאינשאללה זה לא שהכל כתוב ולא זה, כמובן הפירוש של אינשאללה זה אם השם ירצה, שהקלם, התת זרם במועטזילה, הם אמרו את הדברים שהדעת לא סובלת עבור הרמב״ם, שגם אם עכשיו אני אקח עיפרון ואשחרר אותו ואפיל אותו, הוא ייפול ארצה, תשאל אותה, הוא יפול ארצה, הם יגידו אינשאללה, גם זה אם השם ירצה, לא משנה מה אם אינשאללה, והרמב״ם אמר לא, הוא לא יפול ארצה, דבר לא נופל ארצה בגלל שהשם רוצה, השם, זאת אומרת, דבר הוא לא, הוא לא קורא, או דבר הוא לא טוב, אם השם ירצה, השם רוצה את זה, כי זה טוב, כי זה מה שצריך לקרות, זה מאוד מעניין. בכל אופן אני רואה שלא רואה שכתבו פה עוד משהו, בסדר, אפשר להמשיך כרגע.
אוקיי, פרק שלישי ואחרון, שהוא גם הקצר כי באמת השידור קצת התארך, הפרק השלישי עוסק בעצם בהתייוונות, ומהבחינה הזאת אני חושב שאנחנו נכנסים טיפ-טיפה פנימה. כלומר, בעוד שבפרקים הקודמים, הדברים הוצגו בצורה קצת דיכוטומית. יש יוונים מול יהודים, צדיקים מול רשעים, וכו' וכו'. מה שאני רוצה בעצם להגיד כאן, כשבדברי ימי ישראל יש היבט נוסף, מורכב יותר, וחשוב לא פחות. אפשר לראות בצורה ברורה מכל המקורות. ואנחנו נראה חלק מהם תכף, שלאחר כמה דורות של הנהגה, של החשמונאים, בתהליך זוחל, צאצאי החשמונאים החלו יותר ויותר להפוך לאלו שנגדם אבותיהם לחמו, ונעשו בעצמם מתכוונים. עכשיו, ההתייוונות, אחד מהתסמינים המובהקים שלה, זה בעצם ההתנקרות ליסוד הפרטיקולרי הלאומי שנקרא עם ישראל, ובמקומו להעדיף את היסוד הקוסמופוליטי, הגלובליסטי. הצד הזה של ההתייבנות, העדפת הגלובליסטי על פני הלאומי, הוא בא תמיד בד בבד עם מלחמת אחים ועם התפוררות פנימית. נסביר את זה קצת יותר. לצד תהליכי סיבוב, בצדדים המעשיים, כמו זלזול במצוות בפרסיה, ההנהגה הזאת של החשמונאים בדורות המאוחרים, הלכה והתנתקה יותר ויותר מהעם כולו. נגד הזהות הדתית והלאומית הגאה והמבוססת של תושבי יהודה, האליטה שהנהיגה אותם העדיפה זהות יוונית גלובליסטית. והדברים הגיעו עד כדי כך שהאליטה הזאת הובילה בצורה ממלכתית תהליכי התייבנות, התבוללות ואליליות. ומשנזנחה היהדות בין בצדדי הדתיים, בין בצדדי הלאומיים, האליטה הזאת התחילה לראות את השררה כמטרה בפני עצמה, ונאחזה בשלטון בכוח. כל כך נאחזה בשלטון בכוח, שהיא הייתה מוכנה להמשיך את השלטון שלה, גם במחיר של פגיעה בחיי אדם, מקרב בני עמם. שאחד השיאים לכך, המטורפים, היה טבח, אני חוזר שוב, טבח ממוסד ושיטתי בתלמידי חכמים, שהיו גם סימבולית וגם מעשית, אלו שהובילו את הזהות היהודית נגדה האליטה הזאת כל כך נלחמה. האליטה המתנכרת האכזרית הזו לא בחלה באמצעים כדי להשיג את מטרותיה. וכשהיה צורך לדכא מישהו שהיה נתפס כאלטרנטיבה לשלטון שלה, היא הייתה מוכנה לפנות אפילו לאויבי ישראל שיסייעו לה, גם כשידעה שזה עלול להביא עליהם, גם עליהם, כיבוש זר, טבח, חורבן ושמד. אם ננסה לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו על ההיבטים השונים של ההתייבנות, נוכל להגיד כך. העדפת המתייבן את הגוי על פני אחיו היהודי, כדי להמשיך ולשלוט בכוח ביהודים, מתמצת את שני ההיבטים של ההתייבנות, גם את ההתנקרות ליסוד הלאומי והעדפת היסוד הגלובליסטי, וגם את מלחמת האחים והתפוררות הפנימית. אז יש כאן כמה מקורות שרציתי לראות מתוך דברי חז"ל בהקשר הזה, אבל אתם יודעים, כן, אני אקרא אותו ואחר כך כבר נעבור לשאלות ודברי הסוף. אז בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות, דף כ"ט, יש תיאור, אני פשוט אקרא קודם, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ובסוף נעשה צדוקי. אנחנו בעצם יכולים לראות כאן, עריקה של מנהיג יהודי בולט, כהן גדול, לאליטה הגלובליסטית, שאלה היו הצדוקים, בין היתר אלה שאישו את האליטה הגלובליסטית הזו. מקור נוסף מחריד בתלמוד הבבלי גם כן, מסכת קידושין דף ס"ו, אני קורא את זה פה בדילוגים, כי זה קטע קצת ארוך, אני קודם אקרא, ואחר כך נסביר את זה טיפה. מעשה בעיני המלך, שהלך לכוחרית שבמדבר, וקבע ששם 60 כרכים, 60 ערים, עיירות, הוא בחזרתו היה שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל. ויאמר אל עזר בן פועירה, כנראה הוא היה צדוקי לפי ההמשך, ויאמר אל עזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך, פרושים זה כינוי לחזל, שהם היו בעצם זה המתחרה, נקרא לזה ככה, של הצדוקים. אז הוא אומר, הצדוקי הזה, לירי המלך, הפרושים הם לא רוצים אותך. ויאמר יהודה בן גדידיה, שזה באמת היה אחד מן הפרושים, לינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. אז ינאי המלך רוצה ללבוש בגדים של כהן גדול, ואומר לו אחד מהפרושים, תשמע, זה לא שייך לך, אתה לא כהן גדול, ועם כל הכבוד לזה שאתה מלך, תכף נראה זה בדיוק מלך זה, מהצאצאים של החשמונאים הללו, בדורות המאוחרים שהם כבר התייבנו, הוא אומר לו, אל תלבש את הבגדים של הכהן הגדול. ויאמר אל עזר בן פועירה לינאי המלך, שזה שוב הצדוקי הזה, שהוא מנסה לגרום לינאי המלך להילחם בפרושים. ויאמר לו, אם אתה שומע לעצתי, רומסם. כלומר, תשמע איזה חצופים הפרושים האלה פה, שאספת לך למסיבה, עשית פה מסיבה של הניצחון, מסיבת ניצחון, יש לך פה עכשיו את כל הפרושים מרוכזים במקום אחד, יש לך הזדמנות להשמיד אותם. למה להשמיד אותם? איך העזים להגיד לך לא ללבוש את בגדיו של הכהן הגדול? אז אומר לו ינאי המלך, שהיה בכל זאת חכם לפחות, אמר לו, תורה מה תהיה עליה? זאת אומרת, אולי אני לא סובל אותם, אבל בכל זאת צריך שיהיה את מעבירי התורה מדור לדור. אמר לו, הרי היא כרוכה ומונחת בקרן זרית. כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמד. כלומר, אומר לו אותו צדוקי, התורה לא צריכה את מי שימסור אותה. לא צריך את התורה שבעל פה. יש פה ספרים, בכל מקום שיש בית מדרש, יש ספרים. לא צריך את החכמים. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נסריקה בו את אפיקורסו, שראיה לו לומר, מה שאתה אומר יכול להסביר את התורה שבכתב, אבל תורה שבעל פה, מי ילמד אותה? מיד יהרגו את כל חכמי ישראל, והיה העולם משתומם, כלומר שומם, עד שבא שמעון בן שטח, והחזיר את התורה ליושנה. אז מה שבעצם יכולים לראות כאן, זה שהינאי, המנהיג של האליטה המתייוונת הזאת, לא מצליחים בעיניו כל מיני דברים, של התלמידי חכמים, והוא פשוט מחליט להשמיד אותם. התיאור פה של התלמוד הוא תיאור קשה, והיה עולם שומם, לא היו חכמים, נשאר אחד, שמעון בן שטח. זה התיאור במסכת קידושין. מקור נוסף, במסכת בבא בתרא, דף ג', גם כן בתלמוד הבבלי, אמר הורדוס, מן דריש מקרב אחיך תשים עליך מלך. כלומר, הורדוס, מתואר כאן, אני קורא בדילוגים, כי זה קצת ארוך, הורדוס בעצם לא מוצא חן בעיניו שכתוב בתורה, מקרב אחיך תשים עליך מלך. כי הורדוס לא היה יהודי לפי ההלכה. הוא היה יהודי למחצה, אבל לא לפי ההלכה. לא מצא חן בעיניו הדבר הזה. קם, קטלין הוא לכול הוא רבנן. פשוט החליט שהרבנים הם לא מוצאים חן בעיניו עם התורה הזאת שלהם שאוסרת על גוי להיות מלך ישראל, אז הוא פשוט הרג את כל החכמים, והתלמוד קורא על הדבר הזה, אומר עליו, הוא סימה עינו של עולם, דכתיב והיה עם מעיני העדה. בספר במדבר, החכמים מתוארים כעיני העדה, הם העיניים של העדה. ולכן התלמוד אומר, הוא בעצם סימה, הוא בעצם עיוור, הפך לעיוור את העיניים של העולם כולו, במה שהוא עשה, במעשה הנורא שהוא עשה. נסיים פה, טוב, אנחנו, כן, טוב, נמשיך על עוד כמה מקורות קצרצרים. בתלמוד בבלי, גם כן, מסכת סוטה, דף ממתת, אומר התלמוד כך, תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ, ואריסטובולוס מבפנים. אנחנו בעצם עכשיו, על קנציטוט, אנחנו בעצם כאן קוראים, על נסיכי החשמונאים, כמובן בדור השלישי, רביעי ואילך, שבמסגרת המלחמה שלהם על השלטון, עוד פעם, אין פה שום דבר מהותי, שום מלחמה באויבים מבחוץ. הם בעצם התחילו להילחם אחד בשני. ודומה לזה כתוב בספר מלחמות היהודים, בחלק ב' בפרק י' ז', אני קורא פה כמה שורות קצרות, וקראות טובי העם כי לא יוכלו עוד לעצור את המרד, וכי סערת הרומאים תחול על ראשם לראשונה, שקדו להסיר את האשמה מעליהם, ושלחו צירים אל פלורוס, ובראשם את שמעון בן חנניה, וצירים אחרים אל אגריפס, ובראשם את שאול ואנטיפס וקוסטבה, קרובי בית המלך. הם ביקשו את פלורוס ואגריפס, למהר עם צבאותיהם אל ירושלים, להכניע את המורדים בטרם יקשה הדבר מאוד. אז במקור הזה במלחמות היהודים, אנחנו רואים גם כן מלחמות בין הצאצאים של החשמונאים, הם נלחמים אחד נגד השני, ומבחינתם לגיטימי לפנות לשלטון הרומאי על מנת לקבל מהם עזרה, פשוט כדי להמשיך לאחוז בשלטון. זה מבחינתם סיבה מספיק טובה, גם אם יש בה סכנה שהם ישמידו את כולם, לא משנה, העיקר להמשיך לשלוט. ומקור אחרון מחזל במגילת תענית, יש כאן סיפור מאוד מעניין שמסביר לנו בדיוק מה הייתה דמותם של האליטה השנואה הזאת. אני קורא, אמרו, כשחלה ינאי המלך, שלח ותפס 70 זקנים מזקני ישראל, נטלם וחבשם בבית האסורים, וציווה לשר בית האסורים, אם אני מת, הרוג את הזקנים ההם, עד שישראל שמחים להם, ידבו על רבותיהם. אמרו, יום שמת בו ינאי המלך, עשהו הוא יום טוב. כלומר, ינאי המלך היה אליטה גלובליסטית כל כך שנואה ליהודים, שכשהוא חלה, הוא חשש מאוד, ובצדק, שכשהוא ימות, היהודים הולכים לעשות יום שמחה. אז מה הוא עשה? הוא פשוט תפס בכוח 70 זקנים, שם אותם בבית הסוהר, ואמר לשר של בית הסוהר, אם אני אמות, אז תדאג שגם הם ימותו. למה? כי לא תהיה ליהודים הזדמנות לשמוח שאני מת, בגלל שהם יהיו עסוקים בלהיות עצובים על הזקנים שרצחנו. ומספר פה מגילת הענית הזו, שבאמת ביום שהוא מת, עשו אותו יום טוב, לא פחות. אז אנחנו ממש דקה לפני סיום, לפחות בשידור שלי, כמובן נשמח לשמוע שאלות, אני רק חייב לציין, יש הרבה התייחסויות למה היה השורש של החטא של החשמונאים, ויש פה הרבה כיוונים והרבה דברים, אבל יש מקור אחד חשוב מאוד שאני לא יכול לוותר עליו, אז אני אקרא אותו ממש ממש קצר. אלה דברי הרמב"ן בפירוש שלו על ספר בראשית, והוא שם אומר את הדברים הבאים. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עיון, ואלמלא הם נשתקחו את תורה ומצוות מישראל, ואף על פי כן אין שום עונש גדול. בעבור זה שמלכו בלי שהיו מזרע יהודה מבית דוד, והסירו השבט והמחוקק לגמרי. לפיכך, אף על פי שישראל מקימים עליהם מלך משאר השבטים, כפי צורך השעה, אין מושכים אותם, אלא הם כמו השופטים והשוטרים. כלומר, אני קראתי את זה בדילוגים, הרמב"ן בעצם אומר שהחשמונאים, שבהתחלה היו בסדר גמור, הבעיה איתם היא בעצם שהם ראו את עצמם לאט לאט עם הזמן, הם ראו את עצמם לא כאיזה מלכות ארעית שאמורה להיות איזשהו בסיס למלכות בית דוד, שכל התנ"ך כולו מלא בכך שהמלכות הלגיטימית היחידה לפי התנ"ך זה המלכות של בית דוד. כלומר, יכול להיות מלך משבטים אחרים, יכול להיות מלך בכלל או מיהודה, אבל זה יכול להיות טוב רק כמלכות שעה, כמלכות ארעית. אבל לעשות את זה קבוע, זה רק מלכות בית דוד, ואומר רמב"ן שזה בעצם היה חטא שלהם, של חשמונאים, שהם הפכו את המלכות שלהם מהכנה לבית דוד, למלכות שהיא עומדת בפני עצמה ולא רוצה את מלכות בית דוד.
אז אתה רוצה שאני אבדוק שאלות?
כן. תודה.
Asher, what would be the way to mitigate globalist elite today? מה היה דרך להדוף השפעות של האליטה הגלובליסטית בעמנו?
אני אגיד את זה.
הוא ממשיך ושואל, do you see a scenario today that our regime will call external power for help, like the UN? האם אתה רואה תרחיש שבו הממשל פה בארץ בישראל יקרא לעזרה חיצונית כמו לאום? אבל נתחיל מהשאלה הראשונה, שנראה לי היא מאגדת בתוכה גם את השנייה, מה, איך אתה רואה דרכים להדוף השפעות גלובליסטיות אלינו היום, אתה יודע, אחרי שאנחנו מבינים את ה, בעצם שזה אותו אתגר שהיה גם כן לחשמונאים.
אני חושב שכולנו צריכים להבין קודם כל שהרבה מאוד מעמדות שאנחנו תופסים אותם כעמדותינו, אנחנו חייבים לבוא ולשאול, העמדות שלנו מניין הן? זאת אומרת, אני כל כך בטוח שמשהו מסוים הוא הנכון, הוא הראוי, ככה צריך לחשוב, ככה צריך לפעול, צריך לעצור ולשאול על מה זה מסתמך. עכשיו, חלק מהדברים שאני חושב, שאני עושה, הם יכול להיות באמת מאוד מבוססים. אבל אין ספק שמי שלא שאל את השאלה הזאת, כשהוא יבוא וישאל את השאלה הזאת, הוא יגלה שחלקים נכבדים מאוד מהאישיות שלו, מהתפיסות שלו, מההרגלים שלו, הוא לא באמת יודע למה הוא עושה אותם, הוא לא יודע למה באמת הוא חושב אותם. וברגע שהוא שאל את עצמו את השאלה הזאת, אז הוא, למשל, אחת המסקנות שמגיעים אליהם די מהר, זה שבעצם אמצעי התקשורת מלעיתים אותנו בשקרים בכל כך הרבה תחומים, והם בעצם מייצרים לנו תודעה שקרית לגבי הרבה מאוד דברים. אחד הדברים שאני רוצה להזכיר פה, שאני חושב שכמעט כל מי ששומע אותנו עכשיו יסכים איתנו, זה שהתקשורת היא אוהבת ליצור איזושהי מין תפיסה כזאת, שהיהדות היא לא ליהודים, כמו שם התוכנית הזו, אלא היהדות היא לדתיים, היהדות היא לחרדיים. ואם אתה רואה את עצמך כאדם לא דתי או לא חרדי, הם מייצרים לך משוואה נוראית שאומרת שהיהדות היא לא בשבילך. וברגע שמבינים את התהליך הזה, ושוב אני אמרתי אותו בקצרה והסברתי רק נגזרת אחת של כל דבר וכולי, אבל המסקנה שאתה בעצם מגיע אליה, זה שאתה יהודי, ולכן היהדות שייכת לך, כמו לכל יהודי אחר. ולכן, כשאתה מפנים את הדבר הזה, ואני פה נתפסתי רק לעניין אחד בלבד, אבל אפילו בעניין הזה לבדו, כשאתה מבין אותו, אתה בעצם עוצר, ושאתה צריך, רגע, אז אם ככה, אם זה העם שלי, אם זאת התורה שלי, גם אם אני עכשיו לא מגדיר את עצמי כחרדי או כדתי, אבל אני מגדיר את עצמי כיהודי, אז התורה הזאת היא גם שלי. אני חושב שמספיק הדבר הזה, כמובן יש הרבה מאוד דברים מעבר ואחר כך, אבל אפילו ההתחלה הזאת היא דבר שמרחיק אותנו מאוד מאוד מהתפיסות הגלובליסטיות ההרסניות הללו. זה לגבי החלק הראשון. לגבי החלק השני, חז"ל אמרו אמנם שמי שנחרב בית המקדש, ניתלה נבואה וניתנה לחכמים, אבל היא אמרה שהיא ניתנה גם לשוטים. אם אני נחש, אני חושש לאיזה קטגוריה אני שייך. אפשר שאני אהיה שייך לחכמים, אבל אולי גם לשוטים, אני לא יודע. אבל אני לא שולל את זה. אני לא יכול להוכיח את זה שזה אפשרי, אבל אני בטח לא יכול להפריך את זה שזה אפשרי.
יש פה מישהו ממשיך, בן עונה לאשר, הוא כותב, כבר פנו למחמוד אבס, זה יותר גרוע מהאום, אפשר בהחלט להבין את הטענה. מר סגל כותב, יש קו ישיר בין ההתמודדות עם מלכות הרשעה של אז יוון רומא, להתמודדות עם ההמשכיות שלה היום, היא האליטה הנוצרית, מסונית, גנוסטית, שמובילה את העולם להשמדה ושיעבוד, הפתרון לחזור למהות ולזהות שלנו לבורא עולם. עכשיו אני אגיד ככה, למי שקרא את המאמר של שירת הבלפור, אתם יכולים לראות שבאמת ההבדל הזה בין אמונה לאומית לאמונה אוניברסלית, הוא הבדל שלא סתם אנחנו עומדים עליו. כשמסתכלים על ההיסטוריה, אפשר לראות איזושהי מעגליות, שתרבויות חזקות, שמתפתחות, הן עושות זאת כשיש להן אמונה בדרך כלל, אם זה נניח חברות יותר פגניות, אז נאמר אל לאומי, וברגע שמגיע הניוון כשלב מאוחר יותר, כשמתחילות להתפרק לגורמים, ואנשים מתחילים להילחם אחד עם השני מבפנים, והם נהיים חלשים ממול אויבים מבחוץ, והחברה נהיית יותר נהנתנית ומופקרת, וזה גורם לפשוט ממש טוב ובואו חברתי לאשורו, אז מה שקורה זה שהאמונה של אל לאומי מתחלפת באלילות אוניברסלית. ואני רוצה לתת, יש עוד כל מיני דוגמאות, זאת אומרת, אתה נתת את הדוגמאות של הצדוקים, יש גם את ושל המתייוונים כמובן לימינו, יש אבל גם נניח התרבות המצרית כשהיא התפתחה, אז היא התחילה באמונה באל מרכזי שהוא היה אל לאומי, האל הורוס היה אל לאומי שייחד את שני הצדדים של הנילוס לציוויליזציה אחת נורא חזקה, שהם עשו מה שהם עשו, נהיו מאוד חזקים, ואז כשמתחילים להתנוון ולהיחלש ולהתפרק לגורמים בפנים וליפול מול אויבים מבחוץ, האמונה שלה מתחילה להשתנות ולהיות מוחלפת באל אוניברסלי ששמו הוא אמון. וגם זה, כמו שהיו את המתייוונים, השפיע עלינו. אני רק אזכיר שהיה לנו מלך יהודה בשם אמון, באמת על השם הזה של האל המצרי האוניברסלי של הממלכה החדשה כבר המנוונת, ובזמן שהמצרים הייתה כבר בהליכים של התפרקות באותם שנים, עד שהיא כבר נכבשה על ידי באמת הכוחות היוונים ואחר כך הרומאים, גם פה אמון הוא מלך יהודי שנזכר מאוד לרעה, שניסה למחוק את הרפורמה של חזקיה מלפניו, שהיה רפורמה שמאוד הגנה את האמונה באל הלאומי היהודי שבמסורת שלנו, וחזל בהחלט זוכרים אותו לרעה, ויש כל מיני מדרשים נורא מעניינים עליו בהקשר הזה, אבל מיד לאחריו מגיע ישעיהו שעוד הפעם מחזק את האמונה היהודית. אבל רק לבוא ולומר, באמת הנפילה הזאת אל עבר אלילות אוניברסלית, ומה שהיום בעולם החילוני שלנו הוא מתואר יותר בתור הגלובליזם, זה משהו שהוא בהחלט חוזר על עצמו במעגליות מסוימת, והתגובה לזה זה באמת חזרה, אני חושב, באמת לזהות הלאומית הדתית. במקרה שלנו הם אי נוח, זה לא כמו שהזכרתי קודם הנצרות או האסלאם, שזה אמונה אוניברסלית, ולכן היא גם כן מאוד, דווקא הם, התפיסה האוניברסלית הזאת, היא זאת ששגורה בהמון המון כפייה, לא רק מבפנים, אלא גם כן לאנשים מבחוץ, ומסעות צלב, וכל מה שכרוך בזה. אני חושב שדווקא אצלנו באמת התגובה היא, כמו שאמרת, זה ההבחנה שלדעתי זאת ההבחנה אולי החשובה ביותר שאני שמעתי בתקופה האחרונה מהשיחות שלי איתך, שבעצם היהדות, הדת שלנו, היא לא משהו שהוא לדתיים, הוא לא שייך רק כמו שמנסים לצג בתקשורת, רק לדתיים. ואני חושב שאחד, וזו הסיבה גם שנתתי לך את הבמה הזאת, ושזה מה הבמה שלי פתוחה פה בערוץ הזה, לתת את השיעור הזה על חנוכה, וגם בהמשך כמובן דיברנו, אם תרצה לעשות פרשות שבוע, אבל שאפשר לעשות תהליך כזה מנגד, שבעוד חלקים מסוימים בציבור הדתי-לאומי, התחיל לחלחל לתוכם לעומק ולעשות שלהם השפעות מאוד גלובליסטיות, עד כדי שיש לכם באמת אנשים כמו בנט ואחרים, שהרבה יותר מזדהים עם לצורך העניין דמויות גלובליסטיות כמו העשרה של ימינו מרב מיכאלי, מזדהים איתה סוציולוגית ויותר נוח להם לשבת איתה מאשר לשבת לצורך העניין עם איתמר בן גביר. אז אני חושב שאנחנו יכולים ליצור תנועה הפוכה, שלא מגיעה מהציבור הדתי-לאומי, דווקא מגיעה מהציבור החילוני, שעושה את ההליכה בכיוון ההפוך, דווקא מתקרב יותר אל המסורת ואל הדת שלנו, ודווקא יוצר מהלך שמנטרל את המהלך הזה של הגלובליסטים, ואפילו מנצח אותו. אני חושב שזה בהחלט אפשרי. אני חושב שזה עוד משהו שהוא רק מתחיל להתפתח, וזה משהו שעוד צריך לדבר אליו, אבל זה בגדול. בוא נראה עוד שאלות.
רק אוסיף על מה שאמרת, שכמובן אני מסכים לחלוטין, אני רק אומר בהקשר של מה שאמרנו, של להבין שהיהדות שייכת ליהודים, כן, היהדות ליהודים, כמו שם התוכנית, ואני אגיד משהו כאילו מאוד קונקרטי, אבל שממחיש את זה. אם מישהו מהמאזינים שלנו לא הדליק נר חנוכה היום, הכוונה לא הוא ולא המשפחה שלו, טוב, זה קשור פה קצת למנהג של הספרדים, האשכנזים, האשכנזים מדליקים כל אחד, ספרדים מדליקים כל משפחה, אבל אם יש מישהו שלא הדליק נר חנוכה, כי הוא חשב שלהדליק נר חנוכה זה של הדתיים, כי בתקשורת אמרו שזה של הדתיים, אז אני מכאן קורא לו, אחי היהודי היקר, המלך והדלק נר חנוכה, מיד בסוף השידור, עוד לא מאוחר.
אני רוצה להוסיף על זה, אני יכול להבין למה מישהו יימנע לעשות את זה כשאין לו את התוכן לצקת לתוך זה, אבל לצורך העניין עם השידור הזה עכשיו יש את התוכן. בעצם אגב, אם מסתכלים על התנועה הרפורמית, היא מנסה להציג את חנוכה כאיזשהו חג אוניברסלי שהאור גובר על החושך, האור של זכויות אדם ושל כל ה... כן, האג'נדות הגלובליסטיות, כשזה בדיוק הפוך, זה החנוכה, זה הניצחון הלאומי של היהודים על האוניברסליות והכפייה של בעצם ההלניזם, שההלניזם הוא באמת התקופה שבה יוון מתפרקת למלחמת הדיאדוכים ומתנוונת, אבל כל חברה שהיא בשלב ההתנוונות והפירוק שלה מגיעה לשלב שמה שהיסטוריונים מכנים, ה-Universal Empire, מנסים לכפות אימפריה אוניברסלית. במקרה הזה זה היה באמת ההלניזם. ולכן כשיש את התוכן, אז באמת להדליק את המנורה, זה באמת, זה נותן לזה הרבה יותר. זה לא רק פשוט לעשות את זה בצורה מכנית. ואני אגיד יותר מזה, ש... יש משהו בהדלקת נרות בכל אופן, שאני חושב שכל בן אדם הוא טיפה פירומן, יש לנו איזושהי משיכה להתעסקות באש, כנראה יש לזה משמעות רוחנית כלשהי, וכשהיא לא מנותבת עם תוכן ראוי, אז היא הופכת ממש לאיזושהי פירומניות. נניח, אתה יכול לראות, יש נניח איזשהו פסטיבל במדבר פה בארץ, שהוא חיקוי של פסטיבל כמובן, אמריקאי, שבו בסוף הפסטיבל פשוט שורפים איזשהו פסל ענק בגובה של גורת שחקים, כי זה לא מנותק, זה הופך כמו עם המגדריזם למשהו פתאום נורא מופקר, כשזה לא מוצק לזה תוכן ומסגרת, מסגרת שקונסטרוקטיבית טובה. וזהו, אז באמת לגבי באמת ההדלקת נרות. רגע, אני רואה שכותבים עוד משהו. קרמל כותב, הופכים את חנוכה לפולחן הסופגניות, זה נכון, יחד עם זאת, אני שמח שיש סופגניות, דוד כותב,
אם אפשר להוסיף משפט, יש תשובה של רבי מימון, שמי שמכיר את הראשי תיבות של הרמב״ם, אז רבי מימון זה אבא של הרמב״ם, כי רבי משה בן מימון זה רמב״ם, והוא בתשובה שלו כותב, וזה מעניין, דווקא מאבא של הרמב״ם, כלומר, מבית שבהם בהחלט עסקו במשמעות פנימית ורעיונות עמוקים ורוחניים וכולי, והוא אומר, בין יתר דבריו, אל לכם לזלזל בשום מנהג של ישראל שנהגו בו מדורי דורות, ואז הוא מזכיר כמה מנהגים, ואז אחד מהם אומר, אכילה אתה, אני לא זוכר את הביטוי שלו, אני חושב שזה המילה בערבית, אל ספינג' או משהו כזה, והוא אומר, גם האל ספינג' של חנוכה, והסיבה לכך היא, כי הנס היה בשמן, ולכן מציינים מאכל שהוא משמן. אז אפילו לזה יש משמעות.
כן, יפה מאוד. כתבו פה עוד כמה דברים עכשיו. דוד כותב ככה, חז"ל מלמדים אותנו להסתכל על התנ"ך לא רק כספר חוקים, דת בלשון המקרא החוק, אלא אדרבה, קודם כל כספר של זהות, ספר שמתווה אופרציות לחיים עצמם, הפרטיים והלאומיים. התורה פתחה בסיפור הזהות הלאומיות, ורק אחר כך עברה למצוות. חייבים ללמוד תנ"ך, רגע, במשקפיים שקבעו חז"ל. מעשה אבות סימן לבנים. המקרא כמוטיב אמוני, אך מעשי. כמובן שיש לעבור לשלב המצוות, אך קודם כל זהות. אם יש זהות, יהיה משמעות גם למצוות כפרקטיקה. זה באמת ממשיך מה שאמרנו קודם, שבאמת אני, מה שאמרתי, אני יכול להבין מישהו שלא בא ועושה את זה, כי אין לו את התוכן. מרגע שיש את התוכן, אז יש באמת מה לצקת למצווה הזאת. זה נותן לזה הרבה יותר משמעות באמת. אחר כך אשר כותב, I think the problem is how close you can get to Judaism without becoming fully religious. Where is the line? Can anyone set his own boundaries? It's a question many people ask because you learn to do. השאלה שלו בעצם היא כמה קרוב אתה יכול להגיע ליהדות מבלי להיות דתי לגמרי. איפה קו הגבול הזה? האם מישהו יכול לקבוע את הגבולות לעצמו במקרה הזה? אני מסביר נכון את השאלה שלו.
אני חושב שבן אדם קודם כל צריך לשאול את עצמו, החרדה הזאת מזה שאני אעבור איזשהו קו וקרא דתי, מה זה אומר לגבי שטיפת המוח התקשורתית שעברתי? זאת אומרת, אם יש לי חרדה משאני בעיני עצמי אראה דתי, מה זה בעצם אומר עליי? זאת אומרת, לא, יכול להיות שבן אדם הזה הוא אדם מקסים, אבל...
אני חושב שהשאלה שלו הפוכה זה שאם אני לא מקיים את כל המצוות, מתי בעצם אני נחשב דתי? זאת אומרת, שאולי ממקום שאם זה לא מספיק, אתה מבין מה אני אומר? זו שאלה שגם לתפוס אותה הפוך. האם הוא עושה מספיק גם אם הוא רק מתחיל ועושה, אתה יודע, קצת? ואני, התשובה שלי לזה, אני חושב שזה איזושהי תפיסה מעוותת ואיזשהו פיצול אישיות שהוא מאוד מאפיין את האשכנזים. אצל האשכנזים יש לך או מצד אחד הרפורמים שזה... אני לא צריך להרחיב על זה, זה כן, בעצם סוג של שבתאות, על ההלכה כבר אין שום משמעות כמעט אצלהם, או חסידות שהיא מאוד 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 מקפידה ומאוד מאוד נוקשה בעצם בחצרות שלה, אבל נניח ביהדות המגרב או המזרח, אין לך את הפיצול אישיות הזה, כל אחד עושה מה שהוא יכול במסגרת של הדת, לא באים לאנשים ו... כן, כמו שהחסידים עושים, או כמו שהרפורמים עושים. זה דווקא משהו שהוא מאוד, ואגב, זה לא פלא שהשיח הזה הוא מאוד בולט ככה בארץ, כי זה משהו מאוד אשכנזי, באמת, העניין הזה, הניגוד הזה בין החסידות נורא אדוקה לבין רפורמיות נורא מופקרת. אז אם יש לך עוד משהו להוסיף.
אני אומר רק שתנועת ההשכלה שפעלה בעיקר באירופה, היא בעצם הגדירה את האנשים וחילקה אותם לשתי מחנות שראו אחד את השני כאויבים. ועכשיו זה קצת מצחיק, כי היום רוב החילונים, הם לא באמת מכירים את הרעיונות של תנועת ההשכלה, ואפילו את ההוגים של מה שנקרא הוגי תנועת העבודה לדורותיה, ונוצר פה מצב קצת אבסורדי, שבן אדם הרבה פעמים הוא מגדיר את עצמו כחילוני, אבל א', הוא לא יודע מה זה אומר, וגם אם הוא יודע מה זה אומר, הוא לא יודע למה, זאת אומרת, הוא, לא, הוא אפילו לא בחר בזה, לבישו עליו איזשהו תיק, הוא עכשיו צריך לסחור אותו כל החיים, כי בתקשורת אמרו לו, אוי ואבוי, אם אתה תקרא דתי.
כן, אני רק אוסיף ואומר, לא, בסדר, אני, האמת אני רואה שעלו פה עוד דברים שאנשים כתבו, אז נקרא אותם. הערה מצוינת על המהלך הנדרש של עדי אלעד, אז תודה רבה אינה, היא ממשיכה, היא כותבת ערבות הדדית בין החילונים והחרדים, הערבות ההדדית בין היהודים הדתיים והלא דתיים, היא מהות הציונות והייתה מהות הציונות מלכתחילה, ואולי אפילו עומדת ביסוד הבנת חנוכה לכתחילה כחג שהציונות ראתה כחג שלה. בזמנו זה היה בשל ההזדהות עם הגבורה הצבאית של המכבים. כיום צריך לחדד את מהות החג נגד התומעות של הגלובליזם העריץ. תודה רבה לכם על השיעור, חג אורים שמח. תודה. מר סגל כותב, הממסד הפך את חגי ישראל לפולקלור שסובב סביב אוכל ושירים כלילים ויקרו את התוכן. יהודים חילוניים מסורתיים כבר לא מבינים למה הם שרים מעוז צור, זה נכון? מעוז צור, חנוכת המזבח, בעצם על החזרת בעצם הפולחן המזבח כמו שצריך.
ובבית האחרון של השיר הזה, הוא שם בעצם מתפלל בגרסאות שלא צומזרו, הבית האחרון בפיוט הזה בעצם מתפלל לראות במפלתה של אדום, כלומר של האימפריה הרומית, לימים האימפריה הנוצרית, ופשוט לחזות בהשמדתה, ככה הוא אומר בבית האחרון שם.
בהחלט משהו שאני מצפה לו מאוד. בוב דה בילדר כותב, אותה מתקפה על ארצות הברית נעשתה גם בישראל, החלשה ערכית והתפוררות מוסרית. נכון, אני אגב, אני חושב שאחת המסקנות מהשידור גם אתמול של קליינבאום על האיומים שיש לנו מבחוץ, הם מקבלים מכפל כוח ובעייתיות יותר גדולה, בדיוק בגלל התפוררות מוסרית ושל הזהות של הצביון מבפנים. וזה מה שגורם למצב היום, למרות הטכנולוגיה שיש לנו ויכולות שיש לנו, להיות מורכב יותר לעומת נניח מלחמת השחרור, שם היה יותר ברור מה עושים, מי האויב וכו' וכו'. עינת, לא לזלזל בחסידות שממש הצילה את העם וביסודה הלכה ועדיין מאוד עממית, חבד וברסלב, אני מסכים מאוד. אני חושב שבדיוק מה שהופך את ברסלב וחבד לכוח כל כך חיובי וטוב כמו שהם, זה בדיוק עניין העממיות. אבל אני דיברתי יותר על חצרות חסידיות שהן הרבה יותר נוקשות ושלא פתוחות לדיאלוג כזה. דוד כותב, היה מעניין מאוד, תודה. לא, נראה שסך הכל עברנו על כל התגובות.
מצוין, אז לילה טוב לכל אחינו היהודים באשר הם שם. ותודה שוב לקונספיל על ההזדמנות לשדר בערוץ.
כותבים תודה רבה, ואנחנו כמובן כל השידור הזה יעלה גם כסרטון, גם בגרסת שמע שיותר קל, יותר קל לפלאפון להוריד ולשמוע כי זה הרבה יותר מהיר, ובאמת נאחל חג חנוכה שמח לכולם. ותודה רבה למי שהצטרף, ומקווים שישמעו את זה עוד אנשים כשנעלה את השידור או במהלך הלילה או מחר, וכמובן יהיו עוד, אז אנחנו נתראה בהמשך. תודה רבה לכולם.